אני פרסמתי בטוויטר, אמרתי, מי שיביא לי הגדרה של דמוקרטיה לפי ישראל עדיין דמוקרטיה, לא יודע, אני אזכה אותו במה שירצה. נעשה לו, נפרגן לו. עכשיו, קרל פופר אומר, יש שני סוגים של משטרים. משטר אחד הוא דמוקרטיה, והוא משטר שבו, מה מגדיר אותו? לא כשלטון העם על ידי העם למען העם, לא לינקולן. הוא אומר, שלטון שבו העם יכול לפטר את המנהיגים בלי שפיכות דמים.
היי אנשוף, ערוץ התוכן הפיננסי של לירון רוז. יזם, משקיע ומחבר הספר יזמות והשקעות בגובה העיניים.
והיום אני שמח מאוד לארח כאן את תמיר דורטל. אהלן תמיר, צהריים טובים.
אהלן.
השבוע יחול חג פסח, חג האביב, חג החירות. אנחנו נמצאים בגלגולה העצמאי של ישראל, גלגולה השלישי העצמאי של ישראל ב-3,000 השנה האחרונות. אנחנו בסך הכל מדינה קטנה של 10 מיליון תושבים, ושוב כמו בעבר, אנחנו מוצאים את עצמם מוקפים על ידי מעצמות אזוריות לא ידידותיות שגדולות מאיתנו בהרבה. בהיסטוריה פעמים קודמות זה היה שור, בבל, יוון ורומא, וזה לא הסתיים בטוב. וכיום יש באזור 3 מדינות לפחות שראות עצמן כמעצמות אזוריות, אני מדבר על מצרים, על טורקיה וכמובן על איראן, שכולן גדולות מאיתנו בהרבה בשטח, והן מונות כ-100 מיליון תושבים כל אחת. והמזל שלנו שבינתיים הכלכלה של שלושתן היא די חלשה, והן תקועות עם ההצהרות של עצמם. אנחנו מנהלים מלחמה מקומית עם עזה, שהיא פרוקסי של איראן, יותר מחצי שנה. החיזבאללה, שהוא פרוקסי נוסף של איראן, לא נזוג מהגבול. מצרים לא מסכימה לקבל עזתים לשטחה. טורקיה עוינת מתמיד. ושבוע שעבר איראן תקפה אותנו במאות טילים וכתבאמים, ונאלצנו להסתייע במעצמות המערב כדי להגן על עצמנו, אמנם בהצלחה גדולה, יש לומר מה מתקפה, אבל לא עשינו את זה לבד. אז אני רוצה לשאול אותך, חג הפסח מגיע, חג החירות, האם אנחנו מדינה חופשית? האם אנחנו עם חופשי? האם אנחנו בני חורין? מה אתה אומר?
טוב, אז יש לזה כמובן המון המון תשובות. דבר ראשון, אפשר לדבר על הכלכלה. אמנם אנחנו יותר חופשיים מתקופת מפאי, שבחרו מי יהיו היבואנים הרשמיים, ובחרו מי יזכה לפתוח מפעל, ולכל אחד אמרו בדיוק איפה הוא יגור, או אם הוא יגור בקריית גת, או בזירת פיתוח אחרת, ויפתחו לו שם את המפעל המתאים, או לא. אז במובן הזה אנחנו התקדמנו, אבל אנחנו חייבים להתקדם הרבה יותר מהר. זאת אומרת, השאלה היא לא כמה התקדמנו מאז, אלא השאלה היא כמה התקדמנו לעומת התחרות שיש לנו ממדינות אחרות. אמנם נתניהו בעשור ומעלה שהוא בשלטון, הוא כן קידם את הכלכלה הישראלית, אבל הוא לא קידם אותה מול הכלכלות שהיו לידינו לפני 10 שנים ו-20 שנה. וזאת בעיה חמורה, כי מפעלים כשהם מחליטים לפתוח אצלנו או אצל מקומות אחרים, הם בוחנים איפה יש רגולציה יותר נמוכה, איפה יש אפשרות יותר חופשית להסיק ולפטר. זה ברמה הזאת, ואני בכוונה מתחיל ברמה הזאת, כי הרמה הביטחונית יושבת על רמה כלכלית. אם אין לך כלכלה חזקה, אתה לא יכול לבנות צבא חזק.
זה, אני מסכים איתך, אנחנו הרבה יותר חזקים מהם, משלושת הגדולות האלה בתלג לנפש, אבל בערכים מוחלטים לא בהכרח, כי הם פי 10 מאיתנו באוכלוסייה, אז יש פה איזשהו, נראה לי שזה יוצא איזשהו שוויון, אני חושב שטורקיה אפילו יותר גדולה מאיתנו בסך הכל, אם אני לא טועה.
כן, שוב, תמיד בוחנים תלג לנפש, אבל במלחמה בוחנים תלג.
תלג, בדיוק, ופה אנחנו מתמודדים גם עם איראן וגם עם טורקיה, שהם לדעתי ברמה שלנו, ואם לא קצת יותר בתלג כולל, מצרים גם כן באזור הזה, אולי קצת פחות, ושלושתן לא מתות עלינו, אז מה, איך אנחנו, בתוך, ואם תשים אותנו, נדמה לי שאנחנו יוצאים ברכז, אם אתה מצייר משולש על המפה, אנחנו בדיוק באמצע.
זהו, אז כמו כל דבר בביטחון, צריך לא לבוא ולבחון, האם מי מנצח במלחמה מול ישראל ומצרים, אלא צריך לחשוב איך אנחנו גורמים למצרים לא לחשוב על זה. איך אנחנו גורמים למצרים להגיד, המחיר גבוה מדי, המחיר לא שווה את זה, הם מוכנים, הם חמושים, ואם אתה מצליח להגיע לרמה הזאת, שבה הם בוחנים את האפשרויות ואומרים, אוקיי, לא שווה לנו, אז אתה מונע מלחמה. זאת אומרת, אני חושב גם סן צו אמר את זה, שהקרב הטוב ביותר זה הקרב שנמנעת ממנו.
אבל זה לא מה שקרה בשביעי באוקטובר, זאת אומרת, הם תפסו אותנו קצת אחרת, ואנחנו הופתענו.
כן, הופתענו כי רצינו להפתיע את עצמנו, אפשר להגיד, כי אנחנו כל כך רצינו להימנע מהמלחמה, כל כך רצינו לבוא ולהגיד מסיבות כאלה ואחרות, שצריך לצמצם את צהל, ושצריך להימנע מאימות, כי בעצם אין לנו שום אלטרנטיבה, שבעצם גרם לאויב שלנו להבין שלא משנה מה יקרה, איזה אימות, איזה יום קרב יקרה, איזה פלישה תהיה, התגובה של ישראל תמיד תהיה תגובה שלא משנה את המצב מיסודו. זאת אומרת, מאשימים את נתניהו, מאשימים את סמוטריץ', מאשימים את בעצם כל מי שהיה במערכת הביטחון בעשור האחרון, שהם תחזקו את חמאס. נכון? הם תחזקו את חמאס. למה? כי בעצם הם אמרו לעצמם, או שעכשיו אנחנו מפילים את חמאס והרשות הפלסטינית מגיעה, ואז מה קורה? יש בעצם שוב את הלגיטימציה למדינה הפלסטינית. הפרד ומשול הזה שבעצם, שנייה, כמה עמים פלסטינים יש? אחד, שניים, שלושה, כמה
גורו? לא יודע, אולי אין בכלל. הם טוענים שהם עם, אבל אפשר להתווכח. תכף תגיע לזה.
לא, אני אומר, אבל כשיש מצב שבו האויב שלך מופרד לשני גושים, ושני גושים גיאוגרפיים, ושתי מפלגות שונות, אז זה נותן לך איזשהו יתרון. נכון. אבל זאת לא השאלה. השאלה היא, האם זה יותר טוב מאשר מצב שבו אין יותר איום רקטי מעזה? או אין שלטון חמאס בעזה, או אתה כובש מחדש את פילדלפי.
כן, אבל תכף נגיע לזה, כי עוד לא ממש הגענו למטרות האלה. הצבנו מטרות שלא יהיה שלטון חמאס בעזה, אנחנו עוד לא שם.
לא, אני דיברתי על לפני השביל אוקטובר. לפני השביל אוקטובר, כולם מקצה לקצה אמרו, טוב שיש שלטון חמאס.
נכון.
גם סמוטריץ', גם נתניהו, הם יכולים להגיד, לא, נננה, לא, לא. גם הם רצו את הדבר הזה, כי בחישוב הכולל, לא הייתה לגיטימציה בינלאומית. לכיבוש עזה, לא הייתה לגיטימציה פנימית לכיבוש עזה. נכון. אם נתניהו היה בא ואומר, נגיד ב-4 לאוקטובר, נאום לאומה, אומר לנו, תקשיבו, אנחנו לא בדיוק נחשוף את כל המקורות, כי אז בעצם חמאס ידע שחשפנו, אבל אנחנו חייבים לטפל בבעיה הזאתית, אני קורא לכל המפלגות לבוא להתאחד ממשלת אחדות, ואחר לצאת למערכה. היו אומרים לו,
שזה בגלל המשפט.
בגלל הכיסר, הוא כל כך רוצה להישאר ראש ממשלה. וזאת בעיה שאין לנו לא לגיטימציה פנימית למלחמה כזאת, מלחמת מנה, לא לגיטימציה חיצונית, יגידו לנו שאנחנו תוקפן כמו בששת הימים, וזה באמת בעיה של מדינה דמוקרטית, זה לא איזה משהו שקרה בגלל בלפור, בגלל קפלן או בגלל מחאות, זה בעיה של דמוקרטיות שלא יודעות לבוא ולהתמודד עם איום לפני שהוא קורה. פרל הרבור, אנחנו מכירים את זה, אנחנו מכירים את זה עם צ'רצ'יל במלחמת עולם השנייה, ועידת מינכן, דמוקרטיות לא יודעות לפני שהזוועות קורות, ולפני שהדברים הם בגרפיקה בעיתונים ובטלוויזיה, להתעורר. וצריך להבין את הדבר הזה, שכן מתעוררים לפעול ולעשות ניקוי העורבות עד הסוף, כי לגייס מחדש את דעת הקהל הפנימית, עזוב את החיצונית, עזוב את אמריקה והעולם, מאוד קשה, עד כדי בלתי אפשרי.
מסכים איתך, אנחנו תכף נגיע לזה. תשמע, אתה איש רב דעות, איש ספר, אני מאוד מעריך את העומק של הדעות שאתה מביע בפודקאסט שלך. הייתי אומר שאתה איש ימין, דתי-לאומי, נכון? אפשר להסתכל על זה ככה, מסורתי, שמרן, אבל בעצם בצד הכלכלי אתה גם ליברל, שלא לומר, אולי אפילו ליברטריאן, נכון?
כן.
במישור הכלכלי, שזה הימין האמיתי, כמו שהוא בדרך כלל...
מה, בטח.
כן. וירושלמי, אבל אתה לא בהכרח תומך אוטומטי של הממשלה והקואליציה הנוכחית, נכון? לא, לא, לא כל מה שהם עושים אתה תומך בו באופן אוטומטי, למרות שאתה כאילו מהצד הזה.
אני אגיד ככה, אני פוליטי על מלא, ברמה הזאת שיש לי דעות פוליטיות כמעט בכל נושא, בכל נושא לפחות שאני חושב שאני מבין בו מספיק בשביל להתבטא ברמה הציבורית, אבל אני לא איש מפלגתי. אם מישהו מקדם את המטרות שלפי דעתי מטרות טובות, אז אני אתמוך בו. נגיד ליברמן ושר החקלאות שלו, שכחתי איך קוראים לו בממשלה הקודמת, הם קידמו רפורמות משמעותיות שקשורות ליבוא, שקשורות לחקלאות בארץ, לפתוח אותה ולהפוך אותה ליותר תחרותית מול העולם, לבטל כל מיני סובסידיות. אז תמכתי בדברים האלה, למרות שלא אהבתי את ממשלת השינוי, ולא אהבתי את הצעדים שנעשו עם מנסור עבאס. אבל כל עוד מישהו בא ומקדם מדיניות בכיוון שאני חושב שהוא טוב, שהוא מוכיח את עצמו, אז אני אתן לו רוח גבית. אני חושב שזאת גם הדרך הכי טובה להשפיע. אם אתה בא ואתה אומר, אני בביס לחלוטין, אז כשנתניהו בשלטון אז הוא אומר, טוב, הוא בכיס שלי, אז למה שאני יושפע ממנו? כאילו, ואם הצד השני בשלטון יגידו, הוא מדבר בשם נתניהו, הוא רק דובר. הדרך הכי טובה להשפיע ברמה הציבורית, גם ברמה תועלתנית, היא פשוט להגיד, אני מקדם איזושהי מדיניות. מי שיעשה מה שאני חושב שנכון, אני אתן לו רוח גבית, ומי שלא, אני אבקר אותו. וככה בעצם כל הצדדים רוצים לבוא ולעזור לדברים שאתה רוצה לקדם.
אני חושב שאחת הבעיות שלנו זה שהשיח, לפחות בתקשורת הממוסדת, או בחלקה, נהיה מין ביבי לא ביבי כזה, בלי לרדת לעומק של הדברים, ושם זה נשאר, אולי כי זה מביא יותר רייטינג, וככה מאוד מרדד את השיח, ואני שמח... אתה יודע, לשמוע שאצלך זה ענייני, זה לא איש כזה או אחר, אלא באמת עניין של תפיסת עולם. תראה, אני חושב שהרבה מהמאזינים שלנו, אני מעריך שהם נמצאים במרכז המפה הפוליטית, תכף נראה מה זה מרכז, אולי אפילו חלק מהם שמאלה משם, ואני חושב שמאוד, מאוד, כמי שבא מהצד היותר ימני, מאוד רוצים לשמוע את עמדתך לגבי הסוגיות הבוערות ביותר פה במדינה. אני מדבר על הרפורמה המשפטית, מהפכה משטרית, נקרא לה איך שכל אחד שקרא לו איך שהוא רוצה. כל מיני נושאים של דת ומדינה ושוויון בנטל וגיוס, נגיע לזה, וכמובן הנושא של המלחמה.
השבוע ביום חמישי יש לנו מפגש בשעה 8, מפגש מנויים בירושלים, עם תוכן שחשפתי למנויים בלבד. אז מי שמנוי, תבדקו אם קיבלתי ממני ניוזלטר שנשלח היום ביום ראשון, ומי שלא, מוזמן לעשות מנוי ולקבל את הניוזלטר עם הפרטים המלאים על המפגש המיוחד והמעניין. אז יאללה, נתראה שם.
ואולי באמת נתחיל עם הרפורמה. תראה, הרפורמה הזו, אני לא יודע להגיד אם בצורה ישירה היא זאת שגרמה למתקפה של השביעי באוקטובר, כי ראו אותנו מפוצלים, מפולגים, שאני חושב שזה הבעיה הגדולה שהרפורמה הזאת יצרה, אותו פילוג בעם. אני יודע שאתה, ותכף תגיד, תמכת ברפורמה מסיבות ענייניות, אבל יש הרבה שטענו, והיה קשה לסתור אותם, שהרפורמה הזאת נתפרה למידות של הממשלה ושל ראש הממשלה, ובאה להחליש את הרשות השופטת, בית המשפט העליון, מול הרשות המבצעת, ובעצם לעזור, נגיד, לראש הממשלה במשפט שלו, ולאו דווקא הייתה ממנים ענייניים שנגיד לחזק את הרשות המחוקקת וכו'. אז מה, הייתי שמח ככה לשמוע מה, איך אתה רואה את זה? אני יודע שאתה מתעסק המון בנושאים האלה.
כן, טוב, תראה, האמת אני בא מבית, נקרא לזה מפייניקי, שמאלני, מצביע מרץ, עבודה, משהו שם באמצע, נולדתי פה בתל אביב בחובבי ציון, במרכז תל אביב, ליד בית הקברות רומפלדור, זאת אומרת, זה הבית שבו גדלתי. וכשהגעתי לאוניברסיטה העברית ללמוד משפטים, אז עדיין היה לי את הדעות שלי מהבית, את הדעות של מערכת המשפט מאוד חשובה, וחשוב שיהיה פה איזה מישהו שירסן את כל
היית גם קצין שריון, נכון?
לא קצין שריון, אני עשיתי קורס קצינים רק במילואים, אבל אני שריונר, מהשירות הצבאי שלי, השירות הסדיר שריונר. עשיתי קורס קציני שריון, לא סיימתי אותו, יש לי שבוע חסר, אבל בכל זאת, לא קצין.
שריונר.
שריונר. בכל אופן, לגבי הרפורמה ולגבי הדברים האלה, הגעתי לאוניברסיטה העברית עם הדעות, נקרא לזה, של המחנה הליברלי, של אהרון ברק, גם הכתיבה שלו היא כתיבה גאונית, אני חייב באמת לפרגן, כל מי שמאזין לנו ומעולם לא קרא שום פסק דין של אהרון ברק, אז יש לי פה הרבה המלצות, לשלוח אתכם עכשיו לבנק המזרחי 600 עמודים, נראה לי קצת כבד, והמלצה שאף אחד לא יקבל, אבל אם תקראו את פסק דין בית יולס, הפסק דין המרכזי זה של אהרון ברק, הפסק דין המשני, של מי שמתווכח איתו, זה של השופט מנחם מילון, זכרונו לברכה, וואלה, כתיבה, יוצא דופן, אין מי שיקרא את הפסק דין ולא יגיד, וואו, ברק צודק. עכשיו, עם הדעות האלה הגעתי לבית הספר למשפטים, ואחרי כמה שיעורים במשפט חוקתי, עם אחד האנשים הכי מבריקים בארץ בתחום, פרופסור ברק מדינה, ניגשתי אליו בסוף השיעור ואמרתי לו, כאילו, בינינו, עכשיו זה כבר לא בינינו, אמרתי לו, בינינו, נראה שכל שופט בוחר את הפילוסוף האהוב עליו ואת המדינאי האהוב עליו, מכניס אותו לתוך פסקי הדין והופך את זה לחלק מהחוק של מדינת ישראל. מה גורם לזה שבעצם חוק זה חוק, ודעות ששופטים זה משהו שהוא משני, מה שנגיד שאפשר להימנע ממנו, אבל שבסופו של דבר החוק הוא זה ששולט, מה שנקרא שלטון החוק.
אוקיי.
מה הוא ענה לי? נכון. באמת נכון, כל שופט מביא את הפילוסופים הפוליטיים האהובים עליו מהבית. אז שאר שנות לימודיי במשפטים בעצם הפכו להיות ניסיון לראות מי ישפיע על מה, מה המטרה שהם רוצים להשיג. הרי בסופו של דבר, כשיהיה איזשהו פסק דין תקדימי, ידברו על התוצאה שלו, לא ידברו על ההנמקה, ולא ידברו על האם פסק דין היה צפוי או לא צפוי. בעיניי, פסק דין, הדבר הראשון שאמור להיות בו, זה משהו שהוא צפוי. יש חוק, החוק אומר, נגיד, אסור לרצוח, הבן אדם הזה בא, תקע סכין בשני, ואתה אומר, אוקיי, זה רצח. עכשיו, אם התוצאה תהיה לא צפויה, חובת ההוכחה היא על השופט. לא לשכנע.
יש מדינות שבהם השופט הוא יותר טכנוקרט כזה, נכון? יש ספר חוקים, נדמה לי שאיטליה היא כזאת, ואז השופט הוא עושה לפי מה שכתוב בספר החוקים, והתוצאה צפויה מראש. אצלנו, אתה אומר, השופטים יכולים לפרש את החוק איך שהם רוצים.
אצלנו, ההרכב קובע את תוצאת פסק הדין הרבה יותר ממה שאני הייתי רוצה.
זה רק במשפט חוקתי ציבורי, או גם בפלילי לצורך העניין?
אז גם...
או אזרחי.
בוא ניתן דוגמה, כי אני חושב שהדוגמאות הן הכי טובות. אהרון ברק היה פסק דין אחד שדיבר על אסיר שברח ממשמורת. זאת אומרת, אסיר שבעצם, אני בכוונה לא רוצה לספר את כל הסיפור, כי אני רוצה להפתיע. יש אסיר שברח ממשמורת, ברח במרכאות כפולות. עכשיו אהרון ברק שואל, אוקיי, בוא נראה מה הסעיף בספר החוקים הרלוונטי. אז הוא אומר, אוקיי, יש בריחת אסיר. בריחת אסיר זה עונש מאוד מאוד כבד, זה כזה כמו חומות של תקווה, בטח המאזינים ראו את הסרט. אוקיי, רק מה? בישראל אסירים זכאים לחופשות. האסיר הזה לא ברח, האסיר הזה לא חזר מחופשה. מה אמרה הפרקליטות? ברח, כי היא רוצה לתת לו עונש מאוד כבד. מה אמר הסנגור מטעם אותו אסיר שלא חזר...
שכח לחזור.
ששכח לחזור. זה היה עניין של כמה ימים, זה לא היה עניין כבד מדי. אותו אחד אמר, לא, זה היא ציות לפקודה חוקית. זאת אומרת, סירב פקודה. הוא הוציא אותו לחופשה, והוא לא חזר, אז כאילו...
אז זה לא בריחת אסיר, זה משהו פחות יותר קטן.
בעיקרון, במשפט פלילי יש עקרונות. ואחד העקרונות אומר שתמיד כשיש איזושהי מחלוקת, אנחנו הולכים לטובת הנאשם.
אה, זה תמיד בית הלל.
תמיד, תמיד. אם יש מחלוקת, אם יש איזשהו ספק, משהו, בוחרים בסעיף הפחות קשה. טוב, מה אהרון ברק אמר? כאיש ששומר על זכויות אדם וזה, כמובן, בריחה מהכלא, ומדובר בעונש מאוד כבד.
אה, הוא אמר בריחה מהכלא.
בריחה מהכלא, הוא אמר, כן, כי צריך פרשנות תכליתית, על פי תכלית, רגע, על פי התכלית, מה זה בריחה? זה לא, לאו דווקא לעשות חור בקיר, זה גם לא לחזור. אז, אהרון ברק הלך נגד העקרונות של המשפט הפלילי, שזה עקרונות שהולכים איתנו 200-300 שנים אחורה, עקרונות שכבר קיימים בחוקה האמריקאית מ-1789.
וזה בגלל הזהות של האסיר? זאת אומרת, אם זה היה אסיר אחר, אז הוא היה עושה הפוך?
אז אני נגד פוליטיקה של... אני נגד פוליטיקה זהויות בסגנון אבישי בן חיים. אני בסך הכל אומר, אתה שופט. שופט זה מקצוע, יש עקרונות למשפט הפלילי, לך על פי העקרונות, למה אתה רוצה להמציא את הגלגל מחדש, כי יש איזשהו עונש, שאתה אומר, לא, לתת לו רק עוד חצי שנה, על זה שהוא לא חזר, זה קל מדי, אז בוא נעשה משהו אחר. זה לא גננת, ולא אבא או אמא, שאומרים שנייה, בוא נראה מה התוצאה שאני רוצה, ולפי זה נסדר את ההנמקות. אתה שופט, זה מקצוע אחר.
מקצוע. תגיד, אתה יודע, במחאה היה, המחאה לפחות התחילה מאיזשהו פחד שהדמוקרטיה הולכת להתחסל. וצעקו דמוקרטיה, וזה אחר כך, זה אולי קיבל גוונים אחרים. לא חשוב. אתה בעצם, אבל אני יודע, אומר שאנחנו לא בדמוקרטיה מלכתחילה, או לפחות לא בדמוקרטיה היום, נכון? אנחנו במצב חירום, אנחנו במצב חירום תמידי, נדמה לי 148 חוקית, נכון? יש פה תמיד מצב חירום, גם שאנחנו לא במלחמה.
כן.
ואתה אומר, עם איך שהמערכות, שלושת הרשויות, מבנה הכוח ביניהן, אנחנו בעצם לא דמוקרטיה בכלל, נכון?
אנחנו לא דמוקרטיה בכלל בחצי שנה האחרונה, מאז פסק דין, עילת הסבירות.
אז בוא תסביר למה חששנו שלא תהיה דמוקרטיה, או חלק מהאנשים חששו, ועכשיו אנחנו אכן לא בדמוקרטיה.
אז זה מאוד פשוט. דבר ראשון, דמוקרטיה, או מה זה דמוקרטיה, או הגדרה של דמוקרטיה, זה עסק רציני. עסק רציני שלומדים אותו באוניברסיטאות. אני פרסמתי בטוויטר, אמרתי, מי שיביא לי הגדרה של דמוקרטיה, לפי ישראל עדיין דמוקרטיה, לא יודע, אני אזכה אותו במה שירצה. נעשה לו, נפרגן לו. עכשיו, ההגדרה שאני חושב שההגדרה הכי מקובלת, או הגדרה שבדרך כלל משתמשים בה, זה הגדרה של קרל פופר. קרל פופר אומר, יש שני סוגים של משטרים. משטר אחד הוא דמוקרטיה, והוא משטר שבו, מה מגדיר אותו? לא כשלטון העם על ידי העם למען העם, לא לינקולן. הוא אומר, שלטון שבו העם יכול לפטר את המנהיגים בלי שפיכות דמים.
בבחירות.
הוא אומר, בלי שפיכות דמים. הוא אומר, להחליף את השלטון בלי שפיכות דמים. והוא אומר, משטר שבו אי אפשר להחליף את השלטון בלי שפיכות דמים, הוא לא דמוקרטיה. זו הגדרה מאוד פשוטה, מתוך הספר חברה פתוחה ואויביה. אם המאזינים ירצו, אני אתן אחר כך את ההסמכתאות, יש לי אותן מוכנות. שמתי את הדבר הזה בטוויטר, אמרתי, אוקיי, אז אנחנו כבר לא דמוקרטיה. למה? כי בעצם מי זה השליטים? השליטים זה לא מי שגר בבית ראש הממשלה, או יש לו שיירה יותר ארוכה, או חליפות יותר מחויתות. ראש הממשלה הוא לא השלטון. השלטון הוא מי שבסופו של דבר קובע את הכללים. עכשיו, ברגע שבית המשפט העליון אמר, אני יכול להתערב בכל סוג של נורמה, גם בחוקים, גם בחוקי יסוד, גם בתקנות, זאת אומרת, אין משהו מעליי שהכנסת יכולה לעשות על מנת להכתיב את הגבולות שלי, זאת אומרת, אני בלתי מוגבל, אז אני השלטון. אם אני השלטון, ואני לא יכול כרגע ללכת לבחירות, או ללכת למהלך לא אלים, על מנת להחליף את השופטים, אז ישראל כבר לא דמוקרטיה, על פי הגדרה הזאת של קארל פופר.
בגלל שלרשות השופטת יש את הזכות וטו האחרונה לבטל כל חוק שהיא רוצה כראות עיניה.
ולנו אין שום אפשרות להחליט מי ישבו שם. זאת אומרת, אם אנחנו היינו בוחרים את השופטים, אז בסדר, היינו סוג של משטר שהוא דמוקרטי, עם אוליגרכיה כזאת של שופטים, אבל העם בוחר את השופטים. אבל כרגע, הוועדה לבחירת שופטים, שוב, ואני באמת ממש, ממש מבקש, כל אחד מהמאזינים שלנו, שהמידע שאני מדבר עליו כרגע, נגיד דקה וחצי האחרונות, לא יישב לו בראש, איך הוא יכול בכלל לצעוק דמוקרטיה? כאילו, איך זה מסתדר? בוא נשאל שאלה, מה ההרכב של הוועדה לבחירת שופטים? כמה רוב צריך כדי לבחור שופט לבית המשפט העליון? אתה לא יודע את זה, כאילו, אז השיח על הרפורמה בכלל לא מתחיל, כי אתה בכלל לא מכיר את המצב הנוכחי. אז הוועדה לבחירת שופטים מורכבת מארבעה פוליטיקאים, שר המשפטים ועוד אחד מהממשלה, ושני חברי כנסת. אפשר נציג מהאופוזיציה ואחד מהקואליציה, אבל אפשר גם שניים מהקואליציה. אז יש לנו ארבעה, יש לנו שני נציגים של לשכת עורכי הדין, הגענו לשישה, ועוד שלושה שופטים. אוקיי? אז זה מה שיש לנו. יש לנו ועדה של תשעה חברים, ובשביל לבחור שופט לבית המשפט העליון, צריך שבעה חברים. זאת אומרת, שצריך אחד משופטי העליון שישתף פעולה עם הבחירה. מה זה בעצם אומר? זה אומר שאנחנו לא דמוקרטיה, כי גם אם כולם ביחד היו בעד איזשהו שופט למנות אותו לבית המשפט העליון. נגיד את פרופסור ברק מדינה, מי שלימד את המשפטים. אבל שלושת שופטי העליון שנבחרים על ידי הנשיא של בית המשפט העליון, אחד מהם לא מסכים.
אז אתה אומר שזאת מין, בוא נשתמש במילה חונטה או גילדה שהיא מתחזקת את עצמה ובוחרת, והיא יכולה להמשיך לעשות את זה בגלל שיש לה את השלושה האלה, נכון?
נכון, וכל עוד הוועדה הזאת והרכב שלה לא השתנו, אז אנחנו נתקעים בתוך הקשר הגורדי הזה, שבעצם אומר שהעם לא יכול להשפיע על זהות השופטים.
אז תראה, פה אני כנראה מסכים איתך שנדרשת איזושהי רפורמה, אבל השאלה היא, האם הממשלה, הצורה שבה היא קידמה את הרפורמה הזאת, האם זה היה מניעים ענייניים בשביל לגרום לזה שהוועדה הזאת תוכל לבחור שופטים, מבלי שהיא תהיה כפופה.
כלומר, נניח שנתניהו לא היה בעניינים,
אם נגיד שנתניהו לא היה משפט, ולא היה איזה מישהו בטבריה, נכון, שגם כן רצו להציל אותו, מי זה היה מקורב של דרי או משהו.
כן, בדיוק.
אם כל הדברים האלה לא היו, הדברים האלה כן היו, השאלה האם הדברים האלה, האם הם הסיבה שבגללה הממשלה ניסתה לקדם את כל הדברים האלה, ולא מהסיבות הענייניות שאתה תמיר אומר.
בוא נגיד, אני לא כל כך בעד שהממשלה תהיה כל כך, עם כל כך בכוח. ואני גם לא בעד שבית המשפט שלי יהיה עם כל כך בכוח. אני בעד איזשהו איזון בין הרשויות. עכשיו, יש לנו באמת תקלה במדינת ישראל, וזו היה אחת הטענות של קפלן, שיותר הסכמתי איתם. העניין הוא שהיה פה קצת מניפולציה, אני אנסה רגע להסביר. מדינת ישראל היא אחת המדינות היחידות שיש לה רק כנסת אחת, פרלמנט אחד.
נכון, יש לנו בית אחד.
זהו, וזו הייתה הטענה שהרבה דיברו פה ברחובות בקפלן, אמרו, אוקיי, יש לנו רק פרלמנט אחד. אם הכנסת הייתה יותר מרוסנת, הייתה סיבה להגביל את בית המשפט העליון. כל עוד הכנסת לא מרוסנת, אין סיבה להגביל את בית המשפט העליון. אבל יש פה משהו מאוד מאוד מניפולטיבי.
למה יש לנו בית אחד?
למה?
מחסכנות?
האמת היא,
אין לנו לורדים, אז אנחנו לא יכולים לעשות בית לורדים, כי אין לנו לורדים, אז איך נעשה עוד בית?
הרבה מכם שאלתם אותי לגבי מעשר כספים וגם לגבי סעיף 46. אנחנו כרגע עובדים על סעיף 46, אבל הדבר היותר מעניין זה ששאלתי את הרב שרקי לגבי מעשר כספים, והוא אמר לי שכמובן אפשר לתרום חלק ממעשר הכספים לפודקאסט על המשמעות. אז מי שזה מעניין אותו ומי שרוצה לתמוך בעשייה הציבורית שלנו, מוזמן לתמוך גם במעשר כספים או לשאול את הרב שלכם.
דבר ראשון, אפשר לעשות עוד בית בדיוק כמו בארצות הברית, גם אצלם אין תוארי אצולה, או כמו בגרמניה, או נכון. כמו בצרפת, או כמו בכל מדינה.
והסיבה שיש להם שניים זה בשביל למנוע את התקלות האלה?
הסיבה שיש להם שניים זה בשביל להגביל את הרשות המחוקקת. זאת אומרת, איך מגבילים את הרשות המחוקקת? השיטה הישראלית אומרת, עם גננת, גננת חכמה, עם אהרון ברק, שיושב ובודק שההחלטות הן כמו שצריך.
עכשיו זה חיות? לא, זה פוגלמן.
פוגלמן, רק מינוי זמני. אז יש לנו עכשיו גנן, נחמד מאוד. זאת השיטה הישראלית, שיטה ששוב...
היא בעיניך לא דמוקרטית.
תראה, כל עוד אפשר להחליף את השופטים היא דמוקרטית. אני שופט דברים על פי הגדרות, אני לא עכשיו בא ואומר, הם ממציא את הגלגל מחדש.
אז אתה אומר שאם היה לנו בית עליון כזה, כמו שיש בדמוקרטיות אחרות, אז אולי זה הפטנט שאנחנו צריכים.
זה הפטנט שהיה מרסן את הכנסת. אבל איך אתה מרסן את הכנסת? דרך עוד כלי דמוקרטי. זאת אומרת, יש לך גוף אחד שנבחר בנגיד שיטת בחירות יחסיות, כמו הכנסת, כן. ועוד גוף אחד בשיטת בחירות רובניות, שבעצם מי שמקבל מעל 50% מהקולות, נבחר באותו מחוז, מה שנקרא בחירות אזוריות.
זאת אומרת, אותו סנאט, אותו...
אתה עושה שני סוגים של מערכות בחירות, ואז בעצם, אם יש גם פה רוב וגם פה רוב, רק אז החוק נרשם בספר החוקים. ואז הרבה יותר קשה לחוקק. עכשיו, מה קפלן אמרו? למה זה מניפולציה? אמרו, קודם נהפוך את הכנסת ליותר חלשה, ואז שיחוקקו משהו נגד העליון. אבל...
תשמע,
עם החוזק האדיר שיש לכנסת היום, הם לא מצליחים לחוקק.
יגידו לך, אתה יודע, אני לא יודע אם זה גם אולי מניפולציה, אבל יגידו לך, מי שכל אלה שכותבים בעיתונות הכלכלית, תשמע, הכנסת והממשלה וכל אלה עולים לנו כל כך הרבה כסף עם העוזרים שלהם והנהגים שלהם והלשכות שלהם. אתה רוצה עכשיו עוד 100 או 120 כאלה שיהיו בבית העליון, זה יעלה לנו כפול, גם ככה זה עולה יותר מדי והם לא עושים כלום.
אני אגיד לך יותר מזה. אני הייתי בביקור בוושינגטון כנער בן, לא יודע, 16. וככה שאלנו את עצמנו איך אנחנו נכנסים לקונגרס, לא לעשות פרעות, סתם סיור משפחתי. דוד שלי היה לו איזשהו קשר לאיזה סנאטור, לאיזה משהו, הרים טלפון. עכשיו ליוותה אותנו לאורך הזה 3 שעות, עוזרת של אחד הסנאטורים, ושאלתי את עצמי, כאילו, מה קורה פה? אוקיי, אז דוד שלי יש לו קצת קשרים, אבל שעוזרת של סנאטור, יש בסך הכל 100 כאלה, תצטרף אלינו לחצי יום, תפנה את הלוז, גם זה היה מהרגע להרגע. בבוקר הרמנו טלפון, ואחרי שעתיים היא כבר...
לא הייתה ממש עסוקה.
לא הייתה ממש עסוקה, או באמת דאגה.
או שהייתם מאוד חשובים.
או שהיינו מאוד חשובים. שוב, לא היינו מאוד חשובים, היינו, לא יודע, דוד שלי עבד בבנק העולמי. שזה, זה נחמד, אבל לא באיזה תפקיד, וואו. עכשיו, אחר כך כשגדלתי, אמרתי, שנייה, מעניין אותי איך היא פינתה לנו חצי יום. וגיליתי שלחבר סנאט יש 50 עוזרים. 50. בישראל יש...
50 עוזרים.
עוזרים.
במשכורת.
ודאי. יש לו 50 עוזרים במשכורת, לשכה שלמה, ויש מישהו שאחראי על המחקר המשפטי, נגיד עכשיו הוא ניגש לזה הצעת חוק, הוא צריך להבין אותה. כמו כל מנכ״ל, הוא צריך להבין מה החומר שהוא מתעסק, כמו כל דירקטור, יש לו לפעמים כסף לייעוץ משפטי אישי, נכון? בדירקטוריון של חברה ציבורית גדולה, אתה עכשיו דירקטור, אתה אומר, תקשיב, אתה משלמים לי אמנם 20,000 שקל לישיבה, אבל אני חייב צריך להתייעץ, לבדוק אם מה שאנחנו עובדים להחליט בישיבה הוא תקין. זה לא תחום מומחיות שלי, אני צריך לקחת עורך דין חיצוני מטעמי, חברה בבקשה תשלמי לו. לחבר כנסת בישראל אין את ה...
לא, לדעתי גם לשר אין כל כך הרבה עוזרים.
נכון.
אולי לרמח בצבא או ראש זירה במודיעין, זה אלוף משנה, יש 100 אנשים תחתיו.
אבל זה בדיוק מה שאני אומר, אני אומר...
50 עובדים בשכר?
אני אומר, אני רוצה...
אין לנו יכולות כאלה, איך נעמוד בזה? אנחנו מדינה שבקושי גומרת את החודש.
בוא נגיד, אם נבטל את הקביעות במגזר הציבורי, יתפנה לנו הרבה מאוד כסף, והרבה מאוד ימי עבודה שאנחנו מחכים לאו שירים ויענה לטלפון. אנחנו מכירים את השירות הציבורי בארץ ואת החוסר יעילות שבה עובד. אני גם חלק מהשירות הציבורי הזה, כמורה, עם קביעות, אי אפשר לפטר אותי גם, אני אומר פה שטויות, לצערי, שוב, הלוואי שהיה אפשר, אבל...
טוב, הבעיה זה אולי ארגוני המורים במקרה הזה.
נכון. בעצם ההסתדרות הייתה פה לפני שהייתה פה מדינה. אז ההסתדרות באיזשהו מקום הקימה את המדינה יחד עם המפלגה של ההסתדרות, שזה מפאי. מי שהיה ראש ההסתדרות, זה היה בן גוריון, ואז הוא הפך להיות ראש הסוכנות. יש לנו פה בעצם מדינה שהיא סוג של איגוד עובדים גדול, וזאת אחת הבעיות. עכשיו, לגבי הכסף, תראה, אנחנו רוצים בסופו של דבר שחברי הכנסת שלנו יהיו עם חשיבה עצמאית, עם יכולת מחקר עצמאית, יהיו עם אפשרות באמת לעזור לתושבים. כשאני מרים טלפון לחבר כנסת, אז בסדר, יש לי נוחות תקשורתית, הם עונים. אבל אני רוצה שהם יענו גם למישהו אחר.
אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, אני, אתה יודע, ואולי אני ככה קצת ממעיט, אבל יש חברי כנסת שאתה יודע, לא הייתי לוקח אותם לעבוד אצלי, סליחה על זה, יש יותר מכמה כאלה על יד אחת, יש הרבה כאלה.
יש הרבה כאלה, גם שבמקרה או לא במקרה, נתתי להם את הקול שלי, וזה מאוד עצוב. אני חושב ששינוי שיטת הבחירות בישראל, לקראת הבחירות הבאות עלינו לטובה, בין אם הבחירות הבאות יהיו תוך 4 חודשים, בין אם יהיו תוך 2 שנים, זה הדבר המרכזי.
אבל ניסינו את זה פעם, עשינו פעם בחירות לראשות הממשלה, וזה נכשל, נכון? זה עשה יותר גרוע, לא? אם אני זוכר.
כן,
נכון.
זה כמו, נגיד שאני יושב ראש דירקטוריון, באחת החברות שאתה מנהל, ואתה אומר, תמיר לא מספיק מתייחס ברצינות למקצוע שלו, בוא נקרא לו, כמו יושב ראש דירקטוריון, נקרא לו נשיא החברה. טוב, ניתן לו, עכשיו, מלך החברה. עכשיו, הדבר הזה, כמובן, מאוד יעזור לזה שתמיר יתייחס לעצמו בכבוד, אולי אפילו נשים לו איזה כתר. לא, לא, לא. מערכת התמריצים משמשנה, לא הכינוי, למה אני מתכוון. הוספנו בחירה ישירה לראשות הממשלה. אבל עדיין ראש הממשלה הוא לא הפך להיות נשיא כמו בארצות הברית או כמו בצרפת, אלא הוא עדיין היה זקוק לאמון הכנסת. זאת אומרת, בחרת בחירות ישירות, אבל לא נתת לו מבחינת מערכת התמריצים שום כוח.
אז אתה רוצה, אתה רוצה בעצם להפוך אותנו לסוג של רפובליקה, זאת אומרת שיהיה לנו משטר נשיאותי, כמו בצרפת, ארצות הברית שאמרת, לא דמוקרטיה פרלמנטרית שראש הממשלה הוא הבוס, אלא שיש איזשהו נשיא, לא כמו הנשיא שלנו, שהוא מנהל את העניינים, ואותו לא כך קל לפטר.
האמת היא, זה פחות מה שאני רוצה. מה שאני רוצה זה באמת לתת לכל אזרח אפשרות להשפיע על הרכב חברי כנסת. זאת אומרת, כרגע אני ואתה נגישים בבחירות, נגיד אני מצביע ליכוד, אתה מצביע משהו אחר, אז בעצם האנשים שנכנסים לכנסת הם אנשים שבעצם זה גלולה מרה.
זה מי שביבי במקרה של הליכוד בדיוק. בחר.
לא, לא, זה, יש פריימריז, יש פריימריז.
יש פריימריז, לא, לא, לא. אבל, אבל יש דילים ויש מרכז הליכוד. זה, נכון. זה לא הליכוד הביתרי עם ההדר של פעם של ז'בוטינסקי, כן. זה ליכוד אחר.
אז נגיד אני נגיד רוצה להכניס את עמית הלוי, כי אני חושב שהוא חבר כנסת מעולה, אולי אני רוצה גם להכניס את קרי בגלל הרפורמה בשוק התקשורת, אבל בוא נגיד אנשים כמו בני בגין שהיו בעבר או אנשים כמו דן מרידור שהעבירו אותה, את חוקי היסוד, החוק היסוד ודן וחירותו, לא רוצה להכניס אותם. אז אני צריך לבלוע גלולות מרות, לא רוצה לבלוע אותם. אני רוצה לדרג בתוך הפתק, במקום להטיל פתק מחל על פי הרשימה שנותן נתניהו או הפריימריז או יאיר לפיד, אני רוצה להחליט על חברי הרשימה. זה נקרא, זה שיטה שנקראת רשימות פתוחות. זאת אומרת, אתה רושם, אני נותן כל אחד למחל, ובתוך מחל אני נותן לעמית הלוי, קארי.
זה בבחירות הארציות? כן. וזה מודל שקיים? יש מדינות שזה ככה?
מודל שקיים בהולנד, בבלגיה. יש עוד מדינות שזה קיים אצלם. זה מודל שבעצם הוא מאפשר גם לבחור את הרכב הרשימה, גם לבלוע פחות גלולות מרות, וגם הוא בעצם מתמרץ את כל אחד מחברי הכנסת לעבוד עבורנו ולא עבור ראש המפלגה. כי בסופו של דבר נגיד, בוא נסתכל על קארין אלהרר. שיושבת כרגע בוועדה לבחירת שופטים. היא חלק ממפלגה של לפיד, היא חלק מיש עתיד. בעצם מי הבן אדם הכי חשוב בעולם מבחינת קארין אלהרר?
הבוס שלה זה כנראה לפיד.
לפיד, כי הוא יקבע אם בבחירות הבאות תהיה מדורגת מקום 50, מקום 30, מקום שני.
הוא יקבע אם יתקבל מזכורת,
בדיוק.
אם יתקבל, יהיה לעבודה.
עכשיו, היא עובדת עבורו. עכשיו, אני רוצה אותה עובדת עבורי, עבור האזרח, עבור הציבור, עבור השכונה שלה. זה נגיד דרך אגב אחד הדברים הנהדרים בבחירות האזוריות, שבעצם כל אחד ואחד נבחר על ידי הציבור ולא על ידי המפלגה.
למה אין לנו את זה לדעתך? בגלל שאנחנו מדינה צעירה או בגלל שיש שם למעלה אנשים שלא רוצים שיהיו לנו את זה?
בגלל שאנחנו מדינה שנוסדנו על ידי מפלגה. זאת אומרת, המדינה היא בעצם מדינה שמשמרת כוח מפלגתי עודף של מפאי, ומפאי רצו בעצם להכתיב לחברי הכנסת את העמדה. הם לא רצו שהם יהיו עצמאים. הם רצו לשלוט בהם. עכשיו, בגלל שהם שולטים בהם, אז אנחנו היום רואים חברי כנסת, אתה יודע, יש מושג שנקרא עוצר רעיונות.
עוצר רעיונות.
תגגלו בזה של עמית סגל, בטלגרם של עמית סגל, הכי קל פשוט לעשות שם חיפושים, תרשמו עוצר. אז יהיה לכם תשובות של קורונה, ויהיה לכם תשובות של עוצר רעיונות בליכוד. מה זה עוצר רעיונות? אני חבר כנסת, אני רוצה לבוא ולהתבטא, אני רוצה לבוא ולקדם איזושהי אג'נדה, אני רוצה לבוא ולקדם איזשהו חוק. לא. יש עוצר בליכוד מרעיונות, אסור להתראיין.
לא רק זה, יש גם משמעת קואליציונית, זאת אומרת, מישהו נתן פקודה, ועכשיו 30 וכמה אנשים צריכים להגיד דאמן, בלי אולי הם חושבים אחרת.
נכון, ולכן גם הרבה חברי כנסת משקיעים, במקום להשקיע באזרח הפשוט, ובבעיות של האזרח הפשוט, הם משקיעים זמן באזרח המתוחכם, בחבר מרכז, במקורבים של לפיד, בכל מיני דברים כאלה, ואני חושב שאנחנו מאוד היינו רוצים לבוא ולגרום לחברי כנסת לפעול עבורנו.
לעבוד עבורם.
כן, ושוב, השיטה הזאת לא תקרה מאליה. היא לא תקרה אם אנחנו בתור ציבור לא נגיד, אנחנו רוצים רשימות פתוחות. אתה יודע מה? אפילו לא צריך, נקרא לזה שזה יקרה בכל המפלגות. רק שתהיה אופציה כזאת מבחינה של רגולציה.
אז אולי על זה צריך לצאת לרחובות.
על זה צריך, וצריך על עוד דבר. על משהו שנקרא אחוז חסימה.
שהוא גבוה מדי.
הוא גבוה מדי ברמה היסטרית.
הוא היה פעם יותר נמוך, חשבנו שאם יעלו אותו זה יעשה טוב, זה עשה רע.
בדיוק. חשבנו שאם נעלה אותו, אז יהיה מעט מפלגות קטנות, ואז לא יהיה סחטנות של קטנות.
נכון.
אבל מה קרה בפועל? יצרנו מונופולים, יצרנו בעצם סוג של קרטל. כי נגיד, אם אני עכשיו הולך פה בתל אביב, אני מאמין שבקילומטר סביבי, יש נגיד 20 חנויות סלולרי. עכשיו, כאן המחירים של סלולרי בחנות סלולרי היו יחסית קרובו, מחירים יחסית קרובים למחירים של זאפ, כי יש פה הרבה תחרות.
כן.
מה אמרה הממשלה, מה אמרה הכנסת בעלת אחוז החזימה? נעשה שיהיה פחות חנויות סלולרי, אבל כל חנות תהיה גדולה, ואז לא תהיה סחטנות. בעצם נעשה מעט מפלגות בינוניות גדולות. ואז, אם יש לך גם חרם, רק לא ביבי, וגם מעט מפלגות, אז אתה מגיע בעצם לדדלוק. החרדים אומרים, אם אתה עכשיו תפנה נגדנו, אנחנו נפרק לך את הממשלה, ואין תחליף. כי אף אחד לא אומר, טוב, אז אני מוכן להתחלף עם החרדים, ועכשיו לתת לך זמן למשול במשך 3-4 שנים, אם רק תקדם את האג'נדה שלנו, אם רק תוביל לגיוס חרדים, כן. אם רק תוריד את הקצבאות. זאת אומרת, כבר אין תחליף בגלל התרבות השנאה ובגלל הפילוג, אנחנו גם תקועים עם מעט מפלגות, וגם כל מפלגה היא יכולה להוביל לבחירות ברגע אחד.
טוב, הזכרת את החרדים, וזה הנושא השני שככה רציתי להרחיב. כל נושא השוויון בנטל והגיוס. תראה, אנחנו נמצאים היום, אם אני לא טועה, המגזר החרדי כיום הוא משהו כמו 15% מהאוכלוסייה, נדמה לי.
כן, יכול לתקן אותי. לא משנה מה נתון, אין קאונטינג, כי זה הולך לגדול.
וזה הולך וגדל. כן. עכשיו, בא הציבור החילוני, ואני חושב שגם בא הציבור הדתי-לאומי, ואומר, תראו, אנחנו עובדים, אולי הציבור הדתי-לאומי אומר את זה קצת אחרת, תכף תסביר. אבל אנחנו עובדים, אנחנו משלמים מיסים, במקרה של מילואים, אני חושב שאפילו הציבור הדתי-לאומי, פה אני בא ואומר, כמי שלא מהציבור הזה, השתתף ונסע בחלקו, ויותר מזה במלחמת חברות ברזל, אנחנו רואים את זה גם
תוני הנופלים.
כן, בנופלים, זה הרבה בא מהדתי-לאומי, ומיהודה ושומרון וזה. אז פה אותו ציבור נושא בנטל הביטחוני, ויחד עם הציבור החילוני נושאים בנטל הכלכלי, ויש פה איזשהו, אני שם בצד כרגע את מגזר המיעוטים, שהוא כמובן לא משרת בצבא, אבל הוא כן עובד, מפרנס את עצמו, כן בשחור, לא בשחור, זה דיון אחר, אבל אנחנו סוחבים פה על הגב מגזר שהולך וגדל, הוא הולך תוך 20 שנה להיות 30% מהאוכלוסייה, ויש להם איזשהו סעיף שנקבע עוד ב-48 די בן גוריון, שאומר, מי שתורתו אמנותו, אז הוא לא צריך להתגייס, והוא גם לא צריך לעבוד, אנחנו נתמוך בו. עכשיו, שזה היה כמה מאות של אנשים שהם גדולים בתורה, גם אני תומך בזה, בוא, אנחנו רוצים, אנחנו עם של 3,500 שנה.
אני נגד כמובן.
אז תכף,
אני נגד.
אז תכף נשמע. אני מוכן, כמו שיש לי פרופסורים אני יודע מה, לפילוסופיה או לספרות פורטוגזית, אז אני גם מוכן שיהיה במדינה יהודית מאות גאונים שלומדים תורה, זה נשמע לי, אנחנו רוצים רציפות של התורה, 3,500 שנה, אנחנו רוצים שימשיכו לפרש, וזה חלק מהזהות שלנו. אבל שזה מתחיל להיות איזשהו משהו שהולך וגדל בצורה אקספוננציאלית, ואנחנו יודעים שלא ממש כולם שם, גאונים לומדי תורה, הם נראים ככה, הם לובשים לבוש חרדי, יש להם חזות כזאת של כאילו הם לומדים תורה, אבל הם לא באמת יושבים ודוגרים על הספרים כל היום, ועכשיו אנחנו נאלצים לפרנס, אני ואתה וכל הציבור, מגזר ענק של חבר'ה כאלה שגם לא, שמתעקשים, או שהמנהיגים שלהם מתעקשים, שהם לא יקבלו השכלה כזאת של מה שנקרא לימודי ליבה, מתמטיקה, אנגלית, קישורים שיעזרו להם להשתלב בעולם העבודה בהמשך, והם גם מתעקשים לא לעשות שירות בצבא, זה גם סיפור, אני יודע שיש לך מה להגיד, שמעתי אותך מדבר על זה, למה זה כל כך, לא כל כך פשוט לאפשר לחרדים להיות בצבא, זה לא רק העניין של השירות עם נשים, יש עוד כל מיני דברים, נכון? מה אנחנו עושים? יש לנו פה תפוח אדמה לוהט, פיל בחדר, פצצה מתקתקת, קרא לזה איך שאתה רוצה, אנחנו בבעיה.
טוב, אז תראה, מדובר פה באמת במלכוד מכמה כיוונים, כי יש לנו אולי רצון שהחרדים ישתלבו, יהיו בצבא, יהיו בכלכלה, קצת כמו...
כן, תשמע, סליחה שאני כותב אותך שוב, אבל בוא, איך, הרי יש משהו בהלכה שאומר, כאדם דתי אני שואל אותך, שמי שלומד תורה לא צריך להגן על המדינה שלו, או לא צריך לעבוד, הרי אנחנו רואים חרדים בארצות הברית עובדים, אני רואה אותך איש דתי הולך לצבא, ובאת לכאן אפילו היום על מדים במילואים, איפה הצידוק ההלכתי, אני מסבין, איך הם מוצאים את התירוץ הזה, של גם לא הולך לצבא, זה לא הלכתי, עובדה שאתה איש דתי, ואתה עושה את כל הדברים האלה.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
תראה, יש הרבה מאוד צידוקים לקחת כסף, נקרא לזה. זאת אומרת, המדינה בסופו של דבר, מדינת הרווחה, בסדר? נותנת כסף למי שיש לו איקס ילדים וכך וכך מזכור. נותנת כסף לנכים, לטיפולי שיניים, להמון דברים. זאת אומרת, רוב התקציב של החרדים, אנשים לא מודעים לזה. זה לא תקציב יהודי לחרדים. אם אני לובש כובע שחור והולך עם מעיל ארוך, אז יש לי תקציב. זה לא ככה. גם אם אני או אתה עכשיו נגיע לרמה של הכנסות, ורמה כזאת של ילדים, וגודל מסוים של מטרה של משק בית, נקבל את אותו כסף, גם אם אנחנו לא נלמד בישיבה רגע אחד. הכסף לאברכים של הישיבות, של התקציב, של בעצם מי שלומד תורה, מדובר, אם אני זוכר נכון, כמה מאות שקלים או 1,000 שקל, זהו, בזה מדובר. אז כשהיועמ"שית אומרת, אני אעצור את התקציב לישיבות, בסדר, תעצרי, לא יקרה כלום.
לא, כן. אבל רגע, אבל הם לא לומדים איך, הם אחר כך צריכים לפרנס משפחה של הרבה ילדים.
הם לא צריכים כלום, הם לא צריכים, גם אני ואתה, אם אנחנו עכשיו סתם נשב בבית ולא נעבוד, אנחנו נהיה זכאים לאותם הטבות שהחרדים מקבלים. זאת אומרת, אין כמעט שום כסף יהודי לחרדים. וכשהיומשית באה ומונעת את הדברים האלה, אז היא לא תעשה פה מהפכות, היא רק תגרום קצת להדק את החגורה, אבל הם יוכלו להמשיך לחיות ברמת חיים די דומה לזאת שהם חיים מקודם.
ומה הצדקה לא לשרת בצבא? יש את זה הצדקה?
שנייה, רגע, בוא נאמר בקום כל הכלכלה.
לכלכלה.
יש פה מלכוד שאני חושב שחייבים לפרק אותו. לגבי מה הצדקה אולי לקחת כסף, אני לא חושב שיש הצדקה לזה על פי התורה, אבל שוב, זה לא שאין להם רבנים ואין להם את אותה תורה כמו שלי. יש, אבל כשיש כסף חינם שמונח על הרצפה באמצעות כוח פוליטי, אז לוקחים אותו.
המוטו של בני עקיבא זה תורה ועבודה, נכון? זאת אומרת, תורה ועבודה זה הולך ביחד. אם אין קמח, אין תורה, יש כל מיני משפטים כאלה, נכון, אני לא המצאתי אותם.
נכון, וזה כתוב אפילו במסכת אבות, אם אין קמח, אין תורה וכל הדברים האלה. אבל אם יש קמח מהמדינה, שנייה,
שנייה. אז מנצלים את זה ועושים רק תורה?
אם אפשר, אז מנצלים. עכשיו, אני לא דוגל בזה. אני ממש מתנגד לקחת כסף מהמדינה. אני, בדעות שלי, הרבה יותר קיצוני ממך, ימינה, לכיוון ליברלי, ליברטריאני. אני חושב שלא צריך להחזיק לומד תורה אחד, לא חושב שצריך להחזיק קבוצת כדורגל אחת במדינה, או את הבימה, או את הקאמרי, או את המכון לאומנויות גבוהות. לא. הדברים האלה צריכים להיות גופים פרטיים. דרך אגב, כמו שהיה בארצות הברית, במאה ה-19, משפחות הכי גדולות, רוקפלר וזה, הקימו מוזיאונים מכסף פרטי, פתוחים לציבור, הספרייה הציבורית של ניו יורק, שכולם אוהבים ללכת ל-5th Avenue ולראות את הספרייה בסגנון הנאו-קלאסי, היא הייתה מוסד פרטי לחלוטין, פשוט תגגלו, ספרייה ציבורית של ניו יורק, establishment, ותראו מי ייסד אותה, זה היה אנשים פרטיים. ואני בעד הדברים האלה, אני חושב שהמדינה צריכה להתעסק בביטחון, במשפט, ובאכיפת חוק. זאת אומרת, משטרה, בתי משפט וצבא.
אז מי יפרנס את קבוצות, זאת אומרת, מי יממן את קבוצות הכדורגל? אולי לא יהיה לנו כדורגל.
אולי. אם אנחנו באמת לא אכפת לנו מכדורגל, אז לא יהיה לנו כדורגל. ואם לא אכפת לנו מלומדי תורה, אז לא יהיה לנו לומדי תורה. אבל לפי דעתי, אכפת לנו מכדורגל, ולכן אנחנו נקנה מנוי למכבי תל אביב כמובן, ואנחנו נממן את השידורים של הדברים האלה, אבל לא מכסף ציבורי. למה, איזה הצדקה יש לקחת ממך כסף שהרווחת בעמל רב, ולתת אותו למטרות על פי החלטה פוליטית של רוב מזדמן בכנסת? למה ששני זאבים וכבשה יחליטו מה אוכלים לארוחת ערב? אני בעד ששני זאבים ימצאו מה לאכול,
אז אתה אומר שלימוד התורה צריך לבוא ממקורות פרטיים של אנשים שהרוויחו כסף, והם רוצים לתמוך או לממן, לא יודע אם זה על ידי תרומות, או על ידי כל מיני גופים מהמגזר השלישי שיתמכו בזה, וככה הם יממנו את, וזה לא יהיה מתקציב
המדינה. אתה יודע, זה מודל שעבד במשך כמעט 2,000 שנה, בגלות, זה עבד באופן הזה בלבד.
באמת אני שואל את עצמי, מי מימן את הסנהדרין ואת החכמים ואת כל אלה? לא היה תקציב מדינה, נכון. לא היה. איך זה קרה? הציבור זה... מימן אותם באופן פרטי?
בוא נדבר רגע, אתה יודע מה, בוא לא נדבר על לפני 2,000 שנה. כן. כי זה קל.
לא. בעיירה בפולין.
בדיוק, אז סבא שלי נולד 1928, עמנואל דורנשטיין, זכרונו לברכה. אבא שלו שלח אותו לבית ספר הציבורי הכללי, ואחר הצהריים הוא הזמין לו מלמד שילמד איתו.
באופן פרטי, שילם לו.
באופן פרטי, הוא ישב איתו ועם עוד שני תלמידים.
כמו שלמדתי לבר מצווה, אבא שלי שילם למלמד כזה, ולא ביקש כסף מהמדינה.
זהו, אז איך החילונים לומדים לבר מצווה, או איך בכלל כולם? האמת, אתה יכול להרים טלפון, אתה או המאזינים, למי שלימד בר מצווה את הבן שלהם, ושואל, שנייה רגע, מה אתה מתפרנס ביום יום? סתם, נשאל אותו, תגיד, מה העסק שלך? ויכול להיות שהוא יגיד לך, אני מלמד לבר מצווה, ויכול להיות שהוא יגיד לך דברים אחרים, אבל ככה, לפי דעתי, צריך להחזיק גם אנשים שאנחנו היינו רוצים לראות בתור אינטלקטואלים ציבוריים, גם אנשים שמובילי דעת קהל, גם מכוני מחקר.
אוניברסיטאות גם פרטיות?
כן.
גם?
תראה, קהלת זה גוף פרטי לגמרי, זה שבאו והתנקשו בגוף הזה על ידי, זה שפנו לתורם הראשי, זה סיפור אחר לגמרי.
סיפור אחר, אבל אתה אומר שגם אוניברסיטת תל אביב צריכה להיות פרטית.
דרך אגב.
כמו שרייכמן פרטית.
האוניברסיטאות האלה בזמנו היו פרטיות. היו אוניברסיטאות פרטיות. זאת אומרת, האוניברסיטה העברית הוקמה על ידי אגודה שהקימה אותה. היא לא הוקמה על ידי מדינת ישראל שדאגה לתקציב מאלף עטף. יכול להיות שהסוכנות הציונית, או הוועד הפועל הציוני, נתנו איזשהו תקציב או איזשהו כסף ראשוני, אבל אני חושב ש... שוב, תשמע, דיברת מקודם על פרופסור לספרות פורטוגזית. באיזה שפה בדיוק הוא מפרסם את המאמרים שלו, הפרופסור היקר שאנחנו מחזיקים במאות אלפי שקלים בשנה במשכורת?
אני מניח שהוא עברית או אנגלית, לא?
אני מניח שמניח ויודע רק אנגלית. זאת אומרת, כדי להתקדם במדעי הרוח, שזה כאילו המדעים שאנחנו...
בעולם, כן, הוא צריך לפרסם בז'ורנלים
הוא חייב! אז זאת אומרת, אני כרגע משלם למיליונים על מיליונים לאוניברסיטת תל אביב, כדי שהיא תפרסם מאמרים באנגלית. שנייה, אבל אני חשבתי שהמטרה היא לבוא ולפתח פה תרבות עברית, לפתח אינטלקטואל, תרבות אינטלקטואלית עברית, ציונית, פה בארץ. אני, יש לי חבר מאוד טוב שהוא פרופסור אמירטוס, פרש מהאוניברסיטה, דובר עברית רעותה, פרופסור לאסלאם. אמרתי לו, בוא לפודקאסט, בוא נעשה הרצאות, נבוא, תוכל לדבר עם הציבור, הוא אומר, לא מעניין אותי. אמרת לו, מה זה לא מעניין אותך? אתה מקבל, קיבלת לאורך כל החיים שלך מזכורת מלאה מהציבור, ואתה אפילו לא מוכן לבוא ולדבר בפני קהל, לבוא ולכתוב בעברית. שאלתי אותו, למה אתה לא כותב, נגיד, טור שבועי, טור חודשי באיזה עיתון, בשביל להסביר את המצב, להסביר את העולם האסלאמי? אחד המומחים הכי גדולים בעולם לאסלאם. למה הוא לא? לא מעניין אותו. הוא עניין אותו, ההתקדמות המקצועית שלו, ועכשיו הוא אוהב לקרוא, לא יודע. דברים, אוהב להתעסק משהו אחר בפנסיה.
אוקיי.
ואדם לא מבוגר. בן 65, למה הוא לא בא ופועל בזירה הציבורית הישראלית? הרי כל הצדקה לאקדמיה, וסליחה שאני מסית אותנו כל כך מהחרדים,
כן.
אבל הצדקה היא לבוא ולתרום חזרה לחברה הישראלית עם הידע והמיומנות שרכשת באקדמיה.
אני מבין. אז... לא, אני לא יותר חייב לברוח מהחרדים, כי בוא נדבר רגע על הצד של השירות הצבאי, כי בוא, אני חושב, חרדים גם כן צריכים, רוצים ללמוד תורה, בסדר, צריכים להגיע, צריכים להשתתף בהגנת המולדת. איך הם מצליחים למצוא צידוק הלכתי שמאפשר להם להתחמק מזה?
אז יש צידוק הלכתי שצריך קצת להכיר את ההלכה בשבילו, אבל זה נקרא שעת השמד או ארכת הדמסנה.
שמה זה אומר?
זה אומר שבשעת השמד, זאת אומרת, הרי כולנו מכירים, אני מאמין, שיש שלוש עבירות שעדיף למות ולא לעבור עליהן. שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות. זאת אומרת, אם בא אליי איזה בריון ואומר לי, תירה עכשיו בלירון, או שאני הורג אותך, אז אני אמור להגיד לו, כי יהודי מאמין, לא, תירה בי, ואני לא ארוג את לירון. עבודה זרה, אומר לי, תשתחווה עכשיו לפסל, או שזה, תהרוג אותי.
לא.
ונגיד, תשכב עם, לא יודע, אחותך.
לא.
עכשיו, יש עוד קטגוריה הלכתית שנקראת שעת השמד, בשעה שבה כל גורל היהדות הוא מונח על הכף, ויש חשש שאנחנו נאבד את היהדות, נאבד את התורה, אז אפילו על, יגידו לי, תקשור קודם כל את רגל שמאל, ואז רק, אז את רגל ימין, או תאכל משהו שהוא כשר, אבל הוא לא מהדרין, אני לא יודע, כל מיני, אנחנו רוצים שאתה עכשיו תעשה משהו שהוא קצת לא לפי התורה, אבל שעת השמד זה משהו שהוא סמלי, ועליו מוטל הגורל של כל היהדות, עליו תארג ולא תעבור אותו.
מה זה אומר? זאת אומרת שמלחם, מוריד את זה ככה לקרקע, 7 באוקטובר זה לא פיקוח נפש?
אני מוריד את פיקוח נפש, אבל הפיקוח נפש היותר חשוב זה פיקוח נפש עבור התורה.
אוקיי.
זאת אומרת, אם רוצים לקחת אותי לצבא, על מנת לחנך אותי לערכים דמוקרטיים, ורוצים שאני אנטוש את התורה שבאתי איתה מהבית, לא אני, אני מדבר בשם חרדי.
כן.
אז שעת השמד, ועדיף להיהרג
ולא לעשות
ולא להתגייס.
אבל זה לא מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים חטיבת חיר חרדית שתלך ותתגייס לעזה ותעזור במאמץ המלחמתי או בלבנון, וזה לא קורה. ואני לא, וזה, זה פיקוח נפש, וזה, לא, איפה אני, מה אני פספס?
תראה, דבר ראשון, אתה מפספס הרבה מאוד התבטאויות, שבגלל התקשורת של היום, תפסות הרבה מאוד כותרות. נגיד, מספיק שיאיר גולן פעם אחת יגיד בקמפיין שלו למפלגת העבודה, אנחנו רוצים לחנך את החרדים לתרבות דמוקרטית. אז נגידו שנייה, הבן אדם היה סגן רמטכ"ל, הבן אדם אולי מייצג משהו בתוך הצבא, אולי יש לי חבר חרדי שנמצא בפנים, או שכבר יצא בשאלה, ומספר לי שבמצגות יש תמונות של נשים, יש דברים כאלה, לא, לא רוצה. לא רוצה, זאת אומרת, הם אומרים, תראו מה עושים לדתיים הלאומיים בצבא, כמה באים ומשחקים איתם, אומרים להם, כן שירת נשים, לא שירת נשים, כן יחידות מעורבות, לא. זאת אומרת, הציבור שאומר, הציבור שאני בא ממנו, שאומר, אני פה בכל, בכל מחיר, אני אעשה מה שצריך על מנת להגן על המולדת, כן, נכון, יהיו לי אתגרים קשרותיים, יהיו לי אתגרים מול בנות, יהיו לי אתגרים מול תכנים כאלה ואחרים, בסדר, קודם כל, החיים עצמם, כמו שנתניהו אמר. אז מתעללים בו, כל הזמן באים והם עושים לו איתו שיטת הסלמי. אתה
מרגיש את זה באופן אישי? כאדם דתי שבא לצהל, שיש איזה יומרה לעשות אותך משהו אחר?
אני חושב שצהל כיום כן פוגע בצוויון הדתי של מי שבא איתו מהבית, אני הייתי בעצמי מפקד לפני, כשהייתי חילוני, לפני כעשור, של פלוגת בייניש, פלוגה שלמה של חבר'ה מאותה ישיבה, זה בעצם מודל שהוא, אתה יודע, הכי נקי, הכי טהור, הכי זה, ואף על פי כן, לא תמיד היה להם את הכשרות שהבטיחו להם, לא תמיד היה להם מדסניק, היה לפעמים מדסניקית שאמרה להם, טוב, תעשו ככה, תעשו ככה, אך היא לא יכולה, היא לא יכולה להדגים, אך הם אומרים לה, תקשיבי, בתנאי שירות שלנו אנחנו לא אמורים לפעול עם הדסניקית.
אז זה פספוס מקומי, לא?
עכשיו חרדים, פספוס מקומי כזה הם לא, לא, הם לא מוכנים.
הם הולכים הביתה.
הם לא מוכנים לפספוס מקומי, הם לא מוכנים. עכשיו, יש לנו פה באמת מלכוד, כי מצד אחד, אתה לא יכול להביא אנשים לצבא בכוח, אתה חייב לשכנע אותם. עכשיו, אם יש מספיק אמירות, כמו יאיר גולן, כמו אחרים, שבאים ואומרים, אנחנו רוצים לחנך את החרדים מחדש, רוצים שהם ישתלבו, הרי מה ההגדרה של חרדי? מישהו שהוא לא משתלב. אם אתה אומר לי, בוא, בתור טכנוקרט, כמו ממשלת הטכנוקרטים בעזה, רק תגנו על ישראל. אנחנו לא רוצים לשנות אתכם, לא רוצים כלום. אולי חלק היום מתגייסים, אבל כשיש שיח שאומר, אנחנו רוצים לשלב אותם, אז זה כבר, זה כבר מקום אחר לגמרי. חרדים שומעים להשתלב, בחייתם זה כמו לשמוע בשביל חילוני כפייה דתית. זה, זה, זה הדבר הכי חשוב בזהות שלהם, זה לא להשתלב. ואתה עכשיו אמרת, למה לא להשתלב?
רגע, תשמע, מה זה להשתלב? אני אומר, תראה, אם אתה יכול להיות בצבא, ועושים להם יחידה מיוחדת שבה אין מדסניקיות, שם בהגדרה אין מדסניקיות ואין טבחיות, יש רק טבחים, ואין, אני יודע מה, פקידה למגד, אלא יש רק פקיד למגד, ויש רק גברים במקום הזה. איפה הבעיה? גם שם תהיה בעיה, כי הם לא ישמעו למפקד, כי הרב הוא סמכות שהיא מעל המפקד, נכון? זה בעיה גדולה.
זאת בעיה אחרת. הבעיה היא שגם הם לא סומכים על הפסיקות ההלכתיות של הרבנות הצבאית.
וואה.
זאת אומרת, כל אחד בא עם רב מהבית. עכשיו, אתה אומר, שנייה, אז אין פה פתרון. הם יהרגו
ולא... זה בצבא, זה כל אחד קובע את החוקים לעצמו, זה בעיה.
זה בעיה סופר, סופר, סופר חמורה, וגם עם ציבור שמוכן לשלם את המחיר. אם עכשיו, נגיד, אני או המשפחה או החברים שלי, מישהו יגידו לו, אתה חייב תהיה בכלא לעשרה ימים, רק מהבושה של מדינת ישראל, נגיד, אולי לראות כתב אישום מדינת ישראל נגד תמיר דורטל. זה, אתה יודע, זה מצמרר, הם אומרים, מי זה מדינת ישראל? זה גוף תמה, גוף שלא מעניין אותי האמירה הסמלית שלו. אותי מעניין לא לעבור על חוקי התורה. אז זה לגבי הצבא. כן. ולגבי לימודים, או לגבי...
פרנסה?
פרנסה, יש לנו עוד בעיה. כי אתה בעצם אומר, את הדבר, כלומר, המצב החוקי היום הוא המצב הבא. אתה אומר לחרדים, תקשיבו, אתם לא מתגייסים? אין בעיה. אתם חייבים להישאר בישיבה. עד איזה גיל? עד גיל הפטור. גיל הפטור הוא 20 ומשהו, 27, 8.
שם יש את הישראבלוף, שהם לא באמת,
זהו, ואז הם או לומדים, כי יש אנשים שבסוף הם ממש חרדים והם רוצים ללמוד, או שהם בפינת קפה, פינת אישון, או בישיבה לנושרים, זאת אומרת, הם בישיבה שבהגדרה לא לומדים שם כלום, בחד תורה, או לומדים שם מעט מאוד, ורוב הזמן מתעסקים בקריירה, או אפשר לעשות תואר במקביל, או דברים כאלה, העיקר שהוא לא ילך ברחוב, כי הוא ילך לרחוב, הממצדיקים יתפסו אותו, אז אנחנו צריכים להחליט, מה יותר חשוב לנו? או שהם יעבדו, או שהם יתגייסו.
אז מה לדעתך הפתרון הנכון פה, והצודק, אתה יודע, שוב, בראיית אותו מגזר שאתה משתייך אליו, שהקריב כל כך הרבה פה במלחמה הזאת, מה הפתרון הצודק מצד אחד, וגם החכם, כי אי אפשר להיות רק צודק ורק חכם, צריך להיות גם צודק וגם חכם.
אז דבר ראשון, גיוס בכפייה, אני לא חושב שאפשרי. אני לא חושב שאפשרי.
מסכים איתך.
כי הכלא הצבאי הוא גם לא מהווה איזשהו עונש גדול מדי, דיברתי עם חרדי מאוד נחמד, שישב בכלא הצבאי במשך 4 חודשים, והוא אמר שהיה לו אחלה של זמן שם, וזה ממש גן עדן לחרדים, אפשר ללמוד שם תורה, אפשר הכל, כאילו, זה לא משהו שיהווה תמריץ שלי לא להתגייס, סליחה, שכן להתגייס, כי הרבה יותר קשה 3 שנים להקשיב למפקד מעצבן, מאשר 4 חודשים לשבת בכלא, ולהעביר את הזמן. אז זה לגבי צבא. עכשיו לגבי עבודה. הצבא והעבודה הם טרייד-אוף, הם אחד על חשבון השני. אם נוריד את גיל הפטור ל-21, ל-18, ל-19, לא יודע, מישהו שהוא חרדי יכול ללכת לשוק העבודה פשוט כי הוא חרדי. חילוני מתגייס, חובה, וחרדי לא מתגייס. אז זה משהו שישפוך הרבה מאוד.
או אולי עושה שירות לאומי.
שנייה, זהו, אז גם שירות לאומי, בסופו של דבר, אין לך מספיק עמותות כדי לקלוט את כל החרדים האלה, ואנשים שהם נמצאים באיזושהי עמותה, והם צריכים לתפקד שם רק כי כפו עליהם, הם לא יהיו יעילים. אז מה שאני אומר זה, יש לי כמה פתרונות, אני יותר בעד הפתרון האחרון שאני אתן, אבל הפתרון הזה, הורדת גיל הפטור, לפי דעתי הוא משהו שיכול לשלב את החרדים באמצעות עבודה, פשוט בגלל הכוח הכלכלי של השוק, הם ישתלבו, ואז הדור הבא שלהם, או עוד עשור קדימה, אחרי תהליכים חברתיים שיקרו, הם כבר ירצו להתגייס, אל תדאג, כי כבר יהיה להם שילוב דרך מקומות העבודה. זה פתרון אחד. פתרון שני, שהוא פתרון הכי ליברלי בעיניי, הוא להוריד את הזמן של גיוס החובה לכולם, לא רק לחרדים, לשלושה, ארבעה, חמישה, 10 חודשים. זאת אומרת, גם שהבת שלך או הבן שלי ילכו לצהל, אז הם ילכו לצהל ל10 חודשים, ל7-8 חודשים. כולם יעברו איזושהי הכשרה בסיסית, שימוש בנשק, עזרה ראשונה, דברים בסגנון הזה. אחרי אותם חודשים, יבואו ויגידו לאותו חייל, נגיד הבן שלי, תקשיב, אתה, בוא, אתה מצוות ליחידת מילואים כזאת, שלום, מה נעים? כי הוא ככה חלשלושי כזה, לא יודע בכלל להילחם. אבל נגיד הבת שלך, אישה רצינית, אומרים לה, וואלה, אנחנו רוצים אותך עכשיו לשירות, שתחתמי קבע.
לשלוש, ארבע. רוצים או מכריחים?
לא, רוצים.
רוצים, זאת אומרת, זה עבודה.
כן.
זה קריירה.
שנייה, אבל זה מצד אחד קריירה, מצד שני, שנייה. מה, אתה רואה עכשיו מגד עם מדי א', אתה אומר, הוא קריירה? ברור לך שגם אני וגם אתה מאוד מעריכים מגדים, מח"טים, אלופים בצבא, אנשים שהקדישו ימים ו...
השאלה אם יהיה מספיק, אני מבין מה שאתה אומר.
מה, מבחינת כסף?
לא, מבחינת אנשים, זאת אומרת, האם מספיק אנשים, אחרי שתיתן להם את האופציה, אחרי 7-8 חודשים של הכשרה בסיסית, ואני לא מדבר על זה שהמטכ"ל, שהוא מקבל היום חיילים בחינם ל3 שנים, התנגד כמובן, וזה למה שהוא ירצה לפורמה כזאת.
זהו, שאלת אותי מה הפתרון שלי. הפתרון שלי הוא באמת, דבר ראשון, להפוך את הגיוס לתקופה יותר קצרה, תקופה שהיא פחות מאיימת, באמת לעשות פסק זמן מהחיים של בן אדם, גם אם הוא בן 18, ל3 שנים, זה דבר לא נעים, בסופו של דבר.
ברור.
אז אם אתה מגייס את תקופה קצרה, שהיא חובה, ובה יש מינימום תכנים של אג'נדה ומצגות...
לא, אני לא צריך שום אג'נדה, אני צריך שידעו להחזיק רובה, ולהיות בכיתת כוננות, וידעו לנהוג אמבולנס, אני לא מחפש אג'נדות, לא מחפש
בדיוק.
כלום, אני מחפש כוח אדם, לוחם ותומך לחימה.
אז אם הגיוס הוא לתקופה קצרה, ואחר כך יש בעצם צבא קבע, שהוא יותר גדול, והוא בשכר, אז גם לא את כל האבטלה...
אתה חושב שיהיה מספיק צבא קבע כזה? זאת אומרת, יהיו מספיק חבר'ה בני 19, לצורך העניין שירצו מבחירה חופשית, להמשיך לעוד 2-3 של צבא קבע כזה?
אני חושב שזה תלוי בשני דברים. דבר ראשון, זה תלוי במשכורת. באמת, כי אם המשכורת תהיה משכורת מביישת, של בוא כך 4,000 שקל ותעשה 8-8, אז אף אחד לא ילך לזה, וזה תלוי דבר שני בחברה האזרחית. אם אמרתי את זה דרך אגב לפני כבר 5 שנים הרציתי במכינה, ובשיעור האחרון שלי באותה שנה, אמרתי להם, תקשיבו, יכול להיות שחלק מכם לא יהיו חיילים הכי טובים, יכול להיות שחלק מכם בכלל אוהבים את צהל והכל, אבל המצב הביטחוני שלנו מאוד מאוד מורכב ומאוד קשה, שוב, זה היה לפני 5 שנים. אמרתי להם, הדרך הכי טובה, שאתם יכולים לחזק את הביטחון, אתם, בתור אנשים שהם לא חיילים טובים, וזה, אין לכם כושר גופני, אתם באמת לא מתאימים בכלל לצבא, לא מתאימים למסגרת, אתם פוגשים איזשהו חייל, איזשהו מפקד, איזושהי, גר לידכם, קומה ליד, איזה מישהי שהיא אישה של איש קבע. תפרגנו לה, תגידו לה כל הכבוד על הקרבה שאת עושה בשבילנו. פגשתם חייל בתחנת הדלק, תשאו אותו, אפשר לקנות לך כוס קפה, כל הכרה, סתם, כאילו, תגידו לו כמה אנחנו מעריכים את מה שאתה עושה. כמו שהיום עושים, אמרתי להם לפני 5 שנים, ואמרתי להם, הדבר הזה ישמור על אנשים מאוד איכותיים בצהל, כי המשכורת היא לא הדבר שהכי מושך בצהל, אתה מקבל משכורת, אמנם יפה, אבל עדיין עבור העבודה שאתה עושה, לפעמים יש מפקדים שעובדים...
אגבת יחידה.
אגבה. אם תהיה את הדחיפה הציבורית הזאת, ואת האהדה הציבורית והרספקט הזה, אני חושב שהרבה יותר אנשים טובים יישארו בצהל, כי הם יגידו, אוקיי, מעריכים את מה שאני עושה. הם לא רק סתם רואים אותי וחולפים על פניי. דרך אגב, גם השוטרים שלנו, לבוא ולפרגן ולהעריך אותם.
אני חושב שזה אפשרי, זאת אומרת, אם אני אראה סגן אלוף, אישה, עם שני פלאפלים על מדי א' בבית קפה, אני אסתכל מאיזה יחידה, וזה יראה קומטר, וואו, זה דבר מכובד, אני כבר עכשיו מתייחס לזה ככה.
דרך אגב, אתה יכול גם לקרוא למלצרית, להגיד, אני רוצה לשלם, אני רוצה לשלם את החשבון, איזה כיף זה, הרי, אני חושב שכולנו ראינו כל מיני אנשים ששילמו עבור השולחן ההוא של החיילים שחזרו מאז וזה. זה דבר כל כך קל, ודבר שיוצר כל כך הרבה אהבה. אתה יודע מה, אפילו אתה לא יכול לשלם את החשבון, אתה לא יודע כמה הוא יצא, לא כולנו עם אמצעים. אני רוצה להזמין להם, לשלוח את המלצר, להגיד, אנונימי, אני רוצה להזמין לכם שתייה, שתי כן. שתייה, שלוש שתייה. זה לא דבר שעולה הרבה כסף, אבל זה דבר שכן מראה פרגון. זה דבר שכן נראה לי, יגרום להם להבין כמה הם מוערכים. ואנשים בסופו של דבר, בעידן שלנו, אני חושב שיש לנו את האמצעים ב-121, להתפרנס, להרבה מאוד דברים, אבל אנשים מחפשים משמעות. ואם אנחנו נדע להעריך ולהוקיר את החיילים שלנו, את אנשי הקבע שלנו, את נשות הקבע, את הנשים ואת בני המשפחה המורחבת, וואו, איזה כל הכבוד שאבא שלך בצבא, כל הכבוד שהוא מגיע עלינו, אז הדברים האלה ייראו אחרת וישארו יותר אנשים בצבא. וחוץ מזה, אני חושב שגם היום, אנשים מתגייסים לצבא, אתה יודע, אני, אתה, אנשים שאנחנו מכירים, לא התגייסנו בגלל שזה היה חובה, התגייסנו גם בגלל שזה היה חובה.
בגלל האתוס.
בגלל האתוס, והמשכורת שקיבלנו הייתה משכורת ביזיונית. אני קיבלתי 700 שקלים, אתה בטח הרבה, 400. הרבה פחות. ואני חושב שזה ביזיון, אני חושב שחייל שבא ומקריב את החיים שלו, את הזמן שלו, את הגוף שלו, מגיע עד כדי פציעות, למה שהוא לא יקבל, אתה יודע, נגיד שאי אפשר לגייס את החרדים. נגיד, בוא נניח שאי אפשר, כרגע. זה או כלא, או זה, אבל הם לא התגייסו, הם לא היו חיילים מהמניין. אז לפחות, דרך אחת, להפחית את אי שוויון בנטל, זה לבוא ולהגיד, חרדים בואו תתגייסו, ואז כולם תורמים אותו דבר. דרך שנייה זה להגיד, הם לא התגייסו, כי הם מוכנים ללכת לכלא, הם מוכנים ללכת על כל הקופה, אז לפחות תן לחיילי חובה, אתה יודע, אל תקצר את השירות, אבל תן לחיילי חובה, משכורת, מינימום, מינימום, אתה יודע, לתת להם משכורת מינימום לפי דעתי זה משפיל, אבל לתת להם אולי יותר, אולי אין תקציב.
כן, זה איזה שאלה של תקציב באמת, אם אנחנו יכולים לעמוד גם בזה, וגם בהוצאות הביטחון שעכשיו כנראה מכפילות את עצמם, ואנחנו יודעים שאם אנחנו לא יודעים לממן את זה, אז אנחנו צריכים לקחת במחאות הלוואות מהעתיד, ואז אנחנו מטילים את את הכובד של ההוצאות האלה על הדור הבא, ואז מסתכנים גם בסחרור אינפלציוני. היינו בזה בסוף שנות ה-70, שהגדלנו את האחוז של ההוצאה הביטחונית, נדמה לי ל-20 או 25% מהתל"ג, ואז 10 שנים של כלכלה זה דפק לנו, והגענו אינפלציה.
עשור העבוד.
400% אינפלציה, ולא יכולנו לממן את זה, זה היה לא סוסטנבילי. ובסוף נאלצנו לקצץ בהרבה דברים.
ואני גם לא בעד דרך כלל להצדיע לצהל במובן המערכתי. אני לא חושב שאנחנו צריכים להאמין לכל אלוף ולכל גנרל שאומר שבצהל אין שומנים. אני מאמין יותר לעצמי. הייתי חייל.
כל מי ש...
יש שומנים מפה ודודה חדשה. יש המון המון תחומים בצהל שאפשר להגיד להם שלום, תודה. צהל לא צריך לעסוק בהם. צהל לא צריך להשקיע כוח אדם. יש לכל ממפי, לכל לא יודע מה, אתה יודע, זה יחידות לוחמות. גם שם משומנים, ובעיקר במפקדות, כל מי שהולך בקניון עזריאלי, נעשה פרסומת קטנה, רואה באמצע היום, 10-11 בבוקר, כמה חיילים נמצאים בעזריאלי. רגע, מה, אנשים האלה לא דרושים בעבודת המטה המסועבת והחשובה? לא, הם כנראה לא דרושים אם המפקד נתן להם ללכת לעזריאלי ב-10 בבוקר. אז אפשר לתת להם...
לקנות חטיפים לישיבה.
ואפשר לתת להם, במקום להסתובב בעזריאלי, וגם לא לעבוד, גם לא ללמוד, וגם לבזבז את הזמן בצבא, כי הם באמת לא עושים כנראה כלום, אותם חיילים קונקרטיים. אם אתה משחרר אותם, אתה גם מקבל תשלומי מיסים, כי הם גם עובדים, גם אתה לא צריך לשלם עליהם תקורה, גם לא לשלם את המשכורת הצבאית הקטנה שלהם, וגם הם יכולים ללמוד בזמן הזה, ולקדם את עצמם מבחינת קריירה. וכל זה, זה בזבוז. אנחנו לא מסתכלים על זה כבזבוז, ככסף שהולך, אבל... מישהו בן 19, שבמקום לא לעשות כלום בצבא, להיות עוד פקיד של איזה רלש של משהו, יעבוד או ילמד באותה תקופה, רווח נקי למשק.
ברור. תשמע, בוא, הזכרת את הצבא, ודיברנו הרבה על הצבא. בוא נדבר רגע על מלחמת חרבות ברזל. תראה, אנחנו כבר במלחמה שנמשכת 6.5 חודשים. הגדרנו, הממשלה הגדירה מטרות. המטרה הראשונה, הסרת האיום. המטרה השנייה, החזרת החטופים. נדמה לי שהייתה גם מטרה שלישית, אבל בוא נדבר רגע על שתי המטרות, אני לא זוכר אותה. שתי המטרות הראשיות האלה טרם הושגו במלואן. חמאס לא מוגר לחלוטין, שזה גם כן שאלה מה זה למגר אותו, ולשים שם שלטון אחר, אפשר לדבר על זה. אבל בוא רגע נדבר על מלחמה באופן כללי. אנחנו יודעים שנדמה לי שוון קלוסוביץ' אמר את זה, שזה המשך המדיניות באמצעים אחרים. אז אם הפעולה הצבאית הזאת, אני חושב שהיא מוצלחת שלעצמה, הרבה שנים אנחנו פחדנו להיכנס לעזה ולנקות את מה שהיה צריך לנקות שם, נתנו למפלצת הזאת לגדול, עם הכספים של קטר, עם הממשלה הנוכחית, עם הממשלה הקודמת, פחדנו לטפל בזה, פחדנו מתרחיש של מאות חללים, שבסוף זה באמת מה שקרה, היה לנו 1,200 חללים ביממה הראשונה, ואחר כך עוד 300 חללים מתחילת התמרון, אם אני לא טועה, משהו כזה. האם אנחנו, קודם כל, איזה ציון אתה נותן לצבא ולממשלה בטיפול, בניהול המדינה ובטיפול בבעיה, והאם אכן אנחנו מתקרבים לאיזשהו הישג מדיני? בסוף, מלחמה, ניצחון צבאי, זה לא מספיק, אנחנו, זה בא לשרת איזושהי תכלית. האם אנחנו מתקרבים לאיפשהו פה?
וואו, זו שאלה קשה. לגבי הציון, אז הייתי מחלק את הציון לשתיים. דבר ראשון, לחיילים בשטח וכל אותם גיבורים שנפלו על משמרתם, על מנת שאנחנו נוכל לשוחח כאן בצורה רגועה, 10 זה לא מילה. זאת אומרת,
אני מסכים איתך.
מצדיע. עכשיו, המפקדים של צה"ל גרמו נזק הסברתי, תודעתי, נזק, נקרא לזה, לתדמית של צה"ל, נזק שאני לא בטוח שנוכל לתקן במהרה. אותם אנשים, ביניהם אהרון חליווה ומפקדים אחרים, היו צריכים להניח את המפתחות. היו צריכים לבוא ולהגיד, כן.
תוך כדי מלחמה.
כן, שוב. זה קורה במדינות הכי דמוקרטיות בעולם. בארצות הברית, אובמה הדיח גנרלים, וטרומן הדיח גנרלים. טרומן הדיח את מקארתור, שזה היה גנרל, 5 כוכבים, הכי דגול של זירת הפסיפי. מישהו באמת שאמרו עליו שיש לו כל כך בכוח, שהוא יכול בעצמו להיבחר לנשיא, פיטר אותו. ככה, במכתב פשוט, עכשיו מבחינת, נקרא לזה הפוליטיקה, אי אפשר לפתח עכשיו שום גנרל, שום אלוף, שום כלום. מבחינת צהל, כי אנחנו יודעים...
דוגמה אישית, הם צריכים
להיפטר. לא, אבל גם אפשר להגידו שזה פוליטי. אפשר להגידו, הנה, נתניהו פיטר את חליווה, למה נתניהו לא התפטר יחד איתו?
רגע, זה נתניהו שצריך לפטר את חליווה, או זה שחליווה צריך להגיד, חבר'ה, אני נכשלתי כמו אלי זעירה, ולעזוב?
זהו, אז אני חושב ששניהם צריכים. אני חושב שחליווה צריך לשים את ההבטחות, וגם הרצי הלוי צריך לשים את ההבטחות. יש הרבה מאוד אנשים שהם חלק מהקונספציה, והם חייבים לשים את ההבטחות. אבל אם הם לא שמים את ההבטחות, לפי דעתי, הממשלה הייתה צריכה להחליף אותם באנשים ראויים יותר, באנשים טובים יותר. ויש לנו אנשים טובים גם מחוץ למערכת שפרשו כבר, שהם כבר בדימוס, לא בדימוס, במילואים.
ואפשר לעשות את זה תוך כדי
מלחמה? אני חושב, דרך אגב, כרגע אין מלחמה, כרגע אין חייל אחד בתוך עזה. זאת אומרת, כרגע אנחנו כמו 1940, המלחמה המדומה. כאילו מלחמה בין צרפת לגרמניה, צרפת הכריזה מלחמה, אבל בעצם שום אוגדות לא זזות בשטח.
אבל אנחנו עדיין במצב מלחמה מבחינה חוקית, נכון?
אתה יודע מה בן גוריון אמר על חוקים? הוא אמר, יש לו איזו אמירה, כמו כל יוריסט מתחיל, הוא למד משפטים, הוא יודע שאפשר לעקם כל חוק ולעקוף אותו. אז הוא אמר, אל תקשבו למשפטנים, הם...
בשטח אנחנו לא במלחמה.
בשטח אנחנו לא במלחמה.
אפשר... גם לא בצפון, למרות שיש לנו...
גם לא בצפון, אנחנו גם במערכה ארוכה וכבדה, שיהיו לה רגעי סי ויהיו לה רגעי שפל. אחד מרגעי השפל זה עכשיו, אין בעצם כוחות בתוך הרצועה. אפשר להחליף, אפשר גם להחליף באופן הדרגתי, את ראש אמן להחליף במישהו שהוא לא היה חלק מהקונספציה, מישהו שהוא, אתה יודע, לשם שינוי, 10 מתוך 11 ראשי אמן האחרונים, לא דוברים ערבית. לא הגיעו מתוך
המודיעין. אני קצין מודיעין, רובם לא אנשי מודיעין.
לא אנשי מודיעין, עזוב רובם, 10 מתוך 11. תכניסו איש מודיעין לתמונה, מישהו שמדבר ערבית, מישהו שהוא מומחה באחת הזירות, מישהו שמבין את העניינים. דרך אגב, גם רוב ראשי השבק האחרונים לא דוברים ערבית.
באמת?
כן, הם באו מהאגף המבצעי של השבק, שזה בעצם אגף שפחות אוסף מודיעין ויותר פועל.
אגף קרבי ולא אגף של קציני איסוף.
זהו, והם לא דוברים ערבית. אתה אומר, מה, ראש השבק, זה אמור להיות הפעילות המרכזית שלו. גם הם, גם השבק השל. השבק היה אחראי על המודיעין של עזה. דרך אגב, חליווה, אנחנו נוטים להאשים אותו, אבל מי שהיה אחראי על המודיעין, על בניית תמונת המודיעין של עזה, זה השבק. זה בכלל לא חליווה.
זה לא מודיעין הצבאי.
זה לא חליווה, אז כאילו אני מדבר פה נגד חליווה, וזה, כן, כי הוא התפאר ואמר שהוא צופה 5 שנים של שקט. אבל מה לעשות, בסופו של דבר, זה היה במשמרת שלו, הוא צריך להתפטר. ואם לא, אז שהממשלה תפטר את האנשים האלה ותקבע מי יהיו המחליפים שלהם, אנשים שזוכים לאמון ציבורי גדול יותר. אנשים שיודעים קצת פחות לדבר וקצת פחות להופיע בתקשורת. בטח אתם זוכרים את הסרטונים של רפול. רפול, גם באמצע מלחמת לבנון הראשונה, שאלו אותו, רגע, הרמטכ"ל, מה דעתך על זה? אמר, יש את הממשלה? שיתדבר, מה אני אחר צריך להתבטא בתקשורת? ככל שהגנרלים שלנו יתבטאו פחות בתקשורת, ויותר ידברו עם החיילים ויהיו איתם בקשר, ככה הם יזכו ליותר אמון, כי הם בעצם יהיו ניטרלים. אבל כשהרמטכ"ל בא ואומר דברים בעד הסרבנות, נגד הסרבנות, שהרמטכ"ל מתערב במה מטרות הלחימה, אתה חייל. אתה אמור לקבל מטרות הלחימה מהקבינט. זאת דמוקרטיה. זה ציון מאוד נמוך שהייתי נותן להנהגה הצבאית.
ומה עם ההנהגה המדינית?
ההנהגה המדינית, לפי דעתי, היה ראוי שהיא, שוב, תחליף את אותם אנשים בצבא שקשלו.
צריכה להחליף גם את עצמה?
היה ראוי שהיא תחליף. אני חושב שהיא תחליף את עצמה. אני חושב שאנחנו רואים, כל אחד שיש לו זוג עיניים, מרגיש את האווירה הציבורית, שמחפשים דם חדש בפוליטיקה.
גם, זה, כן, גם בימין אתה מזהה את הרצון להחליף את הממשלה הזאת, שהיא ממשלת ימין מלא 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 מלא, והיא זאת שהביא אותנו ל...
אז כמו שאמרתי מקודם לגבי אי היותה של ישראל דמוקרטיה, אם אנחנו בממשלת ימין 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 ימין, אוקיי, אבל חצי מההחלטות היה ממש התפוסלת, וחצי מההחלטות בגץ פוסל, ועוד 3/4 נציבות שירות המדינה, אז... אי אפשר לממש את המדיניות הזאת, ויש ספר שאני מאוד מאוד אוהב, וקראתי אותו בפעם השלישית לפני כשבוע, זה מדוע אתה מצביע ימין ומקבל שמאל, של ארז תדמור, ספר באמת מבריק, בהוצאת סלע מאיר, שהוא נפתח באמירה שהימין מעולם לא עלה לשלטון.
מה זאת אומרת? בגין לא עלה לשלטון?
בדיוק, בגין לא עלה לשלטון. בגין, כשהוא נבחר לראש הממשלה, כבר היו מכתבי התפטרות מוכנים, מכל מיני שגרירים, כל מיני פקידים בכירים, והוא לא קיבל את המכתבים. הוא אמר, אני לא באתי לרשת, אני באתי לשרת. והוא השאיר את כל הפקידות של מפאי, וציפה שאותה פקידות תבצע את רצונו, כי יש לויאליות וסיביל סרוויס, והוא לא פיתר את דיניץ, השגריר בארצות הברית. אתה יודע, לבוא ולהחליף אותו בשגריר, שמתאים למדיניות של בגין. אז כשאתה כזה תמים מבחינה פוליטית, ואתה חושב שרק בגלל שאתה ראש הממשלה, מישהו ישרת אותך, אז אתה לא תעלה לשלטון. שוב, התזה מוסברת בעריכות בספר של ארז, אבל אני חושב שהלב של התזה זה שמצביע, החשיבה הפוליטית בימין ובשמאל היא שונה לחלוטין. בימין אתה אומר עצמך, אני הולך בחירות, שם מאכל בקלפי, ועכשיו אני יכול 4 שנים לנוח על זרי הדפנה, יש לי שליח, יש ממשלה, יש תקציב, לוקחים לי מיסים, ועכשיו הם אמונים לממש את רצוני, את רצון הבוחר. השמאל בא ואומר, ב-40-50 שנים האחרונות אנחנו לא בשלטון. אם אנחנו לא נתרום כספים, לא נלך, לא נצא לרחובות לקפלן, לא נרטווט ברשתות החברתיות, לא נפיק פודקאסטים, לא נפיק פודקאסט של מחאה, לא נכתוב עיתונים, לא נתרום לכל הדבר הזה, אז אנחנו לעולם לא נוכל להשפיע פוליטית, כי בעצם השלטון לא שלנו. אז הם, השמאל, גם מצביע בקלפי, גם תורם כספים, וגם מבחירות לבחירות עובד מאוד קשה.
ולא מצליח לנצח.
לא, בלם את הרפורמה. בבחירות. אבל הוא בלם את הרפורמה. שנייה, הבלימה של הרפורמה, הבלימה של כל כך הרבה מהלכים שהימין רצה לקדם, באמת, אני אומר לשמאל, שפו, יש לי רק מה ללמוד מכם, מהעשייה הציבורית שלכם, מהעשייה החברתית, מתרומת הכספים, אותו אחד שמנהל את המדיה החברתית של המחאה, לא זוכר כרגע את שמו, הוא מפיק פודקאסט שנקרא, גם שכחתי את השם שלו, שלום עליכם או משהו כזה, הבאנו שלום, הוא אמר שהוא בשבוע אחד הצליח לגייס 500,000 שקל למדיה החברתית של המחאה, והתקציב שלהם של הניו מדיה, מאז ועד היום, זה 250,000 שקל לחודש.
איך זה, אנשי השמאל עשירים יותר, או שהם תורמים יותר?
אני חושב שמבינים שאם הם לא יפתחו את הארנק, ויפעלו בזירה האזרחית של העמותות, של העשייה הציבורית, אז הם לא יוכלו להשפיע. ואני חושב שהימין לא מבין שהימין צריך את התקשורת ואת העשייה החברתית לא פחות מהשמאל, כי בסופו של דבר שרים וחברי כנסת, שוב, אמרנו מקודם, אין להם תקציב משלהם, אין להם כמעט כוח, מי ששולט במשרדים זה נציבות שירות המדינה והיועמ"שים, ולא הם, הנה ראינו את קרי שר שני יחסית חושב שהוא עושה עבודה טובה, רוצה לפטר את יושב ראש הדירקטוריון של הדואר.
אתה חושב שזה היה מוצדק?
של הדואר?
כן.
רגע.
למה?
אני אגיד לך למה. כי מי שנושא, מי שיישא את הדין בקלפי, זה קרי.
אוקיי.
זה דמוקרטיה.
אבל אם היושב ראש הדואר הזה היה בסדר,
אתה יודע מה, נניח שהוא 100%, הוא היושב ראש דואר הכי טוב שיכול להיות אי פעם, אבל יחסי עבודה עם השר לא טובים.
לא מתחברים.
לא מתחברים.
אז יש לו סמכות לפטר אותו?
אתה, כמשקיע, היית מפטר אותו? אם יש לך יחסי עבודה רעילים עם אחד,
שאלה טובה.
עם אחד היזמים שתחתיך, היית ממשיך להזרים שם כספים?
רגע, זו שאלה מורכבת. אתה יודע מה, אם זה משרת אותי, אז כן, יכול להיות שכן, אני אבלע את, את, הבעיה, את, את האגו שלי, ואני אגיד, רגע, אני, אם הוא ימשיך, אני מרוויח, אז אני עדיף לי לבלוע את האגו. אולי בזירה הציבורית זה לא ככה.
זהו, עכשיו קרי אומר עצמו, דרך אגב, אמירה מאוד נכונה בעיניי, אני הפוליטיקאי, אני זה שבסוף מתקשרים אליי להתלונן על הדואר, ולהגיד שהדואר לא עובד, והדואר לא מתפקד, והתורים זה מפה לבד הודעה חדשה. אם אני עומד לשם את המחיר על זה שהדואר לא מתפקד, אז אני רוצה לבוא ולשים שם איזשהו מנכ״ל, איזשהו יושב ראש דירקטוריון.
אתה טוען שהמניעים של קרי הם נכונים, זאת אומרת, הוא באמת בא לשפר את הדואר, הוא לא סתם בא לחפש לעשות
רעש. גם אם הוא רק רוצה להתנקם בו אישית, אז כנראה, אם באמת הוא מעולה, האיש הזה שהוא רוצה לפטר, אז את מי הוא ימנה? אם הוא מעולה, אז הוא ימנה מישהו פחות טוב ממנו, נכון? ואז אם הוא פחות טוב, אז השירות בדואר יהיה פחות טוב. אז כולנו נתלונן לקרי יותר. ואז נגיד לו, תקשיב, העפת פה מקצוען, ובמקום זה, ואתה מישהו שהוא חבר ליכוד, שהוא מקורב.
זה מה שאומרים במשרד התחבורה, שהיא מפטרת את כל האנשים שם, או שהם עוזבים לבד, אנשי מקצוע רציניים. עכשיו, לי זה נראה שהם באמת אנשי מקצוע רציניים, והם לא רוצים לעבוד איתה, ואז יש לנו משרד תחבורה. אז אולי במשרד התקשורת זה שונה, לא דיברת עליה.
תראה, לגבי מירי רגב, אני לא מספיק עוקב אחרי משרד התחבורה ואחרי הפרויקטים, וזה גם פרויקטים, בוא נגיד, עם טווח זמן הרבה יותר ארוך. זאת אומרת, אני הייתי מעורב כעורך דין בפרויקטים כמו כביש 6, כמו הרכבת הקלה. רק כתיבת ההזמנה למכרז יכולה לקחת כמה חודשים. כן. המכרז עצמו, הכתיבה שלו יכולה לקחת כמה חודשים. בחינת ההצעות, עכשיו זה קדנציה של שרי קצרה, אתה לא יכול באמת לדעת, האם איש המקצוע זה בגלל שהוא עזב, אז המכרז יצא לא טוב, ואז לכן המדרגות הנאות ברכבת הקלה עכשיו, לא, זה יקרה עוד עשור. אז בקיצור, אני מדבר על מה שאני מבין בו, לגבי משרד התחבורה אני לא מספיק עוקב, אבל לגבי קרי והרפורמות שרוצה לעשות, לפי דעתי, סמכות ואחריות ראוי שילכו ביחד. ואם הסמכות אצל קרי לפטר, ולא אצל בגץ, כי בסוף בגץ מתערב בדברים לא, והאחריות, מי שיישא באחריות הציבורית, בקלפי, זה הוא, אז ראוי שהוא יחליט מי יהיה יושב ראש דירקטון של הדואר.
אתה אומר, אם הוא יעשה את זה משיקולים לא עניינים, והדואר יהיה יותר גרוע ממה שהוא כבר, אז פעם הבא יגידו, קרי הוא לא שר תקשורת טוב, ולא יבחרו, או שכן יבחרו אותו, התקשורת, כי הוא בכל מקרה חלק מה...
אז התקשורת, אני ואתה ניתן לו ביס, נגיד לו... פשטה, אביתה, כן. אתה גרוע, ופעם באה אנחנו לא נרצה שתהיה בשום תפקיד ציבורי.
אלא אם כן הוא חלק מאותו מנגנון מפלגתי שדיברת עליו, שהוא יחזור לנו בכל מקרה, ואנחנו תקועים איתו לתמיד.
אבל שנינו עוסקים כרגע בתקשורת, ויש לנו קהל, ואנחנו יכולים להגיד לקהל, קהל, בואו תעקבו אחרי קרי ואחרי הדברים שהוא עושה. עכשיו, מכיוון, זאת בדיוק הבעיה עם בגץ. אם בגץ לא היה מסתכל את המינוי הזה, יכלנו להגיד ולבדוק ממש אמפירית, האם קרי הצליח להבריא את הדואר, אבל אם בגץ בכל שלב מתערב ומונע מהשרים שלו לעשות טעויות, אז מה הם יגידו? מה שביבי אומר כבר עשור. היומשים לא נותנים לי, הפקידים לא נותנים לי, אני לא יכול לעשות כלום, זה לא אני, זה הם.
ואתה חושב שאם שר התקשורת היה ממפלגה אחרת, נגיד מפלגה של לפיד, והוא היה, אתה יודע מה, מעדה אחרת, אשכנזי, אז בגץ לא היה מתערב?
יש חשיבות כלשהי סוציולוגית
לזה שהוא מאייר את
פתמי,
יש משהו כזה, זה בא מהמקום הזה?
אני ממש לא אוהב את פוליטיקת הזויות, זה לא תחום שאני חושב שהוא נכון, כמובן שבוא נגיד, אם יש לך את החברים הנכונים ואת המיליה הנכון ואתה הולך לקאנטרי קלאב הנכון, אז מכירים אותך כמישהו שהוא אחד משלנו.
אחד משלנו, והוא בא מאיזושהי עיירת פיתוח או מושב בדרום, והוא לא חלק מקאנטרי קלאב בתל אביב, ולכן הולכים נגדו.
כן, סבא וסבתא שלי הלכו פה לקאנטרי קלאב ברמת אביב, והתחככנו עם אנשים הנכונים, אז כשסבא שלי היה צריך כמה דברים, אני מאמין שזה עזר לו.
תשמע, בוא נחזור רגע לעזה, כי זה בסוף מה שנקרא הפיל, באמת, הפיל שבחדר. אתה אומר שאין מלחמה, ואני שואל אותך, תראה, אנחנו לא, אני לא יודע אם אנחנו הולכים לרפיח או לא הולכים לרפיח, אני מניח שאתה חושב שצריך ללכת ולעשות מצד
לרפיח. שצריך, ושגם כנראה ילכו.
עכשיו, תראה, נגיד שנעשה את זה, ואתה יודע מה, אני ממש מקווה שזה מה שיש שם ארבעה גדודים אחרונים, או חמישה, ארבעה, נכון?
זה לא משנה. גם יש שם מאה, זה לא, הם לא עובדים במסגרת גדודית, הם עובדים בלוחמת גרילה.
כן, ועכשיו, מכיוון שגם הצבא יצא מחאן יונס, אין שום מניעה שהם יזוזו מרפיח למרכז, עד אותה חסימה, נכון? הם לא באמת תקועים שם, הם יכולים, זאת אומרת, אומרים שהם ברפיח, אבל יכול להיות שהם כבר לא ברפיח, נכון?
נכון.
אז קודם כל, השאלה שלי, למה באמת צריך לעשות את אותו מבצע ברפיח, אם הגדודים האלה כבר יכולים לזוז לאיפה שהם רוצים, ואולי הם כבר לא מתפקדים במסגרת גדודית, אלא זזו למקום אחר. והדבר היותר חשוב, מהמבצע הנקודתי, זה מה הפתרון הנכון והטוב ביותר עבור עם ישראל ומדינת ישראל לטווח ארוך בעזה. וזה בהנחה שהתושבים שם לא יעזבו מרצונם, גם אני הייתי רוצה שהם יעזבו, הייתי רוצה שהם יעזבו, אבל הם לא יעזבו מרצונם כנראה, וגם כנראה שאנחנו לא יכולים לגרום להם לעזוב בכוח, אולי אנחנו יכולים לגרום להם לעזוב לא בכוח, אבל יש אילוצים בינלאומיים, אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. מה אתה אומר?
דבר ראשון, הייתי כן מאפשר, לא משהו את המסגור ששמת, אבל כן הייתי פותח את השמיים לשמיים פתוחים, מאפשר לכל עזתי שמקבל ויזה לצאת,
יש להם דרכונים, אפשר?
למה לא? מה? העולם מחפש הגירה, מחפש הגירה של אנשים שיש להם תואר, שיש להם ניסיון בעבודה. מדובר באנשים, האוכלוסייה בעזה וביהודה ושומרון, מדובר באוכלוסייה הערבית הכי משכילה מבין כל מדינות ערב.
אז למה הם לא יוצאים?
כי לא מאפשרים להם.
אתה חושב או הם לא רוצים?
לא, אני חושב שלא נתנו להם.
אנחנו לא מאפשרים להם?
לא שלטנו בגבולות של עזה. זאת אומרת, ערבי שעכשיו מקבל רישיון עבודה, אז זה כזה כמו ברוסיה הסובטית, הוא מקבל רישיון עבודה, הוא יכול לבוא ולעבוד בפתח תקווה, נגיד מישהו מעזה, נגיד בתקופה של האישורי עבודה, אבל המשפחה שלו עדיין בעזה. החמאס לא ייתן לו לצאת יחד איתם, עם המשפחה. הם תקועים שם. דבר ראשון, שמיים פתוחים, הייתי מאפשר להם לצאת. דבר שני, מבחינה עובדות בשטח, אנחנו חייבים לשלוט בציר פילדלפי,
בגבול למצרים.
כדי למנוע הברחות. לא יכול להיות שהברחות של אמצעי לחימה, של טילים, של נונטטים מתקדמים.
לשלוט זו, לדעתי, אומר אולי לעשות שם תעלה ימית ברוחב של 30 מטר,
בוא נגיד,
או לעומק של 50 מטר, ואז אולי לא יצליחו לחפור מתחתיה.
כן?
כן.
כן, צריך לשלוט בפילדלפי ממש, כמו לפני התקופה של אוסלו, ובאופן כללי, בשאר הרצועה, אני חושב שאנחנו צריכים לשלוט ממש כמו לפני אוסלו. לא יודע אם גם שלטון אזרחי וגם שלטון צבאי, אבל כן שלטון צבאי, שאנחנו נהיה המונופול על החזקת נשק שם.
דוד שלי נפצע בעזה בשנת 56, אבא שלי סיפר לי שהוא היה נוסע שם עם ג'יפ, עם אוזי בשנת 70, היה נוסע לבד, לא בשיירה, עם ג'יפ, אבל הוא פחד שיזרקו עליו רימון, זאת אומרת, הרצועה הזאת עוינת כבר משנות ה-50. אני מבין מה שאתה מציע, ואני גם כן חושב שאנחנו צריכים לשלוט בפילדלפי, אין לי ויכוח איתך, אבל איך אנחנו הופכים את המקום הזה לטווח ארוך לפחות עוין, או לחילופין שלא יהיו בו אנשים, כמו שאתה מציע, מה אנחנו עושים, איך נראה הפתרון, מול כל האילוצים גם של המערכת הבינלאומית, בסוף אנחנו חלק, ראינו את זה לפני כמה ימים, אנחנו לא מתמודדים מול איראן לבד, אנחנו בסוף נשמעים לארצות הברית ולמדינות המערב באיזשהו אופן.
אתה יודע, אני עומד סוג של להתחמק מהשאלה הזו, ואני עומד לעשות את זה בצורה מאוד אלגנטית, גם הודעתי לך מראש שאני מתחמק. אני רוצה שקודם כל תסלח לי על הוואטאבאוטיזם, כי זה לגמרי הקשל הזה. כל עוד ביפו לומדים תכנים של חמאס, אל דבר איתי על עזה.
מה זאת אומרת?
ביפו,
מי לומד תכנים של חמאס?
אם תיכנס לבית ספר כלשהו ביפו, אתה תראה שמערכת הלימודים שלהם, אני לא יודע אם די יורה, אבל דה פקטו, שאתה תיכנס ואתה תראה את ספרי הלימוד, אתה תראה שזה ספרי לימוד שמדברים על השמדת מדינת ישראל, מדברים על תכנים כאלה. זאת אומרת,
בתוך גבולות הקו הירוק, אתה
בתוך
רציני?
גבולות הקו הירוק, כן.
תחת אנחנו משרד החינוך, החינוך הממלכתי ערבי, או איך ש
כן, כן. יכול מלמד, להיות, יכול, מל להיות, יכול להיות שבספרים עצמם, הספרים הם מאוד, נקרא לזה, מעודנים וזה, אבל
לא, בפועל, אבל זה
בפועל
מאוד
יצאו הרבה מאוד מחבלים, מקרב ערביי ישראל, בשנים האחרונות, כחלק מטרור היחידים,
ושום שהוא טרור לא כהסתה במסגדים, אלא כחלק ממה שהם לומדים בתי הספר, זאת אומרת, מורים
שתמים
מזכורת, מלמדים אותם דברים כאלה?
אז גם מסגדים. תראה, כל אתה לא מטפל במסגדים, בהסתה במסגדים, כמו שאתה אמרת, כל אתה מטפל בבתי הספר בגבולות ישראל הקטנה, אז אל תבוא ותטפל בעזה. וברגע שאתה תטפל בישראל הקטנה, אני מאמין שאת הפתרון לעזה, אתה כבר תמצא דרך הפתרון בישראל. יש לנו סיפים של האחים המוסלמים, גם בצפון, רעד סלח, וגם בדרום, זה רעם. אחרי המוסלמים זה תנועת האם של חמאס. אנחנו חייבים לטפל קודם כל בגבולות 67, כולנו זוכרים את שומר חומות, ומצבנו לא ממש טוב בתוך הגבולות האלה. לא צריך לדבר רק על האזתים שהם כאלה וכאלה, אלא צריך להסתכל, לפתוח את העיניים, וגם להתעניין מה שקורה בתוך, אתה יודע, 5 קילומטר מפה.
אז איך אני רוצה לקחת קדימה את מה שאתה אומר, ואיך זה קורה שנגיד, אני יודע מה, כפר קאסם או טירה או טייבה, מלמדים את התכנים האלה, איפה משטרה, איפה הפיקוח של משרד החינוך, איפה אנשים צריכים להיות, להגיד, חבר'ה, מה הולך פה? זה תחת, כמו שאתה קורא, ישראל הקטנה, גבולות 67, whatever, מתאפשר כל הברדק הזה, בטח שלא נצליח לנצח את עזה, אם זה קורה אצלנו בבית. איך זה קורה? איפה אנחנו, מישהו פה מכוון את זה מאיזשהו מקום, או שסתם אנחנו מתרשלים?
אני חושב שיש גם בעיה באכיפה של בתי משפט, כי יש לי הרבה חברים במשטרה שאמרו, תקשיב, אנחנו מביאים תיקי הסתה אחד אחרי השני, ובית המשפט משחרר אותם. כי האמירה הזאת היא זה. ודרך אגב, המיקוד של המשטרה הוא מיקוד לא נכון. רדפו את מיכאל בן ארי, אני חושב שהשקיעו בתיק שלו, לא יודע, מאות אלפי שעות חקירה. תמללו את כל ההרצאות שהוא נתן בעשור האחרון, והביאו לו ארגזים על ארגזים של חומר חקירה. למה לא דואגים גם לתמלל את אותם מסיתי מסגדים? למה לא דואגים לדברים האלה? למה לא דואגים להעמיד אותם לדין?
לא מעמידים אותם לדין?
מי שהעמידו לדין זה רד סלח, ואולי עוד כמה...
אבל יש הרבה כאלה, אני בטוח.
רק, זה... תראה, בוא נסיים בנימה אופטימית. היום סגרו את אחת העמותות הגדולות של האחים המוסלמים, אני לא זוכר את השם המדויק שלה, אולי סיוע 48, משהו כזה, בהוראה של היועמ"שית, רשות התאגידים, עשו מעשה מאוד חשוב ומאוד טוב, כי בסופו של דבר, כמו פודקאסטים, כמו תקשורת, כמו מחד קפלן, להבדיל, גם החמאס צריך מימון. גם האחים המוסלמים צריכים מימון, והיום סגרו להם את העמותה שהיא תקציבה חלק גדול מהפעילות שלהם, ורשות התאגידים עשתה מה שצריך לעשות. דבר ראשון, לסגור את המימון.
אני בעלם שזה קרה רק היום, זאת אומרת, איפה אנחנו חצי שנה?
אני קורא את הקריאות האלה כבר 5 שנים, אז לפני 5 שנים אולי חקרו אותי על הסתה, אף אחד לא חקר אותי על הסתה, אני צוחק, אבל לפני 5 שנים לא האמינו, עכשיו אולי זה הזמן.
תשמע, ניקח את זה שאמרת את המילה אופטימיות, אז בוא באמת נהיה אופטימיים. תראה, אתה גדלת בנווה מונוסון וגם בתל אביב, התגייסת לצבא, היית שריונר, אחר כך היית קצין, אתה עדיין עושה מילואים, באת לכאן על מדים. חזרת בתשובה לפני כ-15 שנה, נכון? בגיל 24, אתה גר בירושלים בגבעה הצרפתית, 3 ילדים, גם לי 3 ילדים. איך אתה רואה את עתיד המדינה? מה צריך לקרות כאן? וזו השאלה האחרונה, כדי שניצור, כי זה האינטרס המשותף של כולנו, ליצור מקום יותר טוב לילדים שלנו. איך נעשה את זה?
אז אני בעד, כמובן, דבר ראשון, ליברליזציה של המון המון תחומים, לא יבואן רשמי ורגולציות כאלה ואחרות, באמת בעד פתיחה של השוק ליבוא חופשי וחקלאות ישראלית שלא נתמכת על ידי המדינה, ועוד הרבה מאוד תחומים כאלה, כי באמת אני מאמין בעם היהודי. דבר ראשון, למדנו, במלחמה האחרונה שאנחנו רוצים לחיות, אנחנו לא מוכנים לסגור את הפרויקט הזה שנקרא המפעל הציוני, כבר זה מעל 126 שנים מאז הקונגרס הציוני הראשון. צריך לבוא ובאמת לגייס את כל הכוחות למטרות טובות, והמטרות הטובות האלה לפי דעתי, זה מטרות שאנחנו נצליח להשיג בתור אנשים פרטיים, לא באמצעות המדינה. לגבי ביטחון, צריך להשקיע יותר בביטחון, בעשור הקרוב, לדעת להגיד תודה יפה לכל אלופי הקונספציה, ובסופו של דבר יש לנו מרכיבים מאוד מאוד טובים בעיסה הזאת, גם הציבור הדתי-לאומי משולב לחלוטין, כמו שאמרת, תורם את חלקו בשדה הקרב, הציבור החילוני נקרא לזה, בוא נלך למסרים של קפלן, תורם לכלכלה מעל ומעבר, אבל שוב, אני חושב שאם אנחנו ניתן לאנשים יותר חופש ופחות ניסים, הם יתרמו אפילו יותר. יותר חברות בינלאומיות יבואו לפה, יותר אנשים יבואו ללמוד את הסוד שלנו, כי כשיש מיסים גבוהים, אף אחד לא רוצה לעבוד, גם אם יש לו את המוח ואת היזמות הכי טובים בעולם. ואני מאוד אופטימי לגבי העתיד, אבל אנחנו צריכים לפתור כמה בעיות, ביניהם החברה הערבית שדיברנו עליה בדקות האחרונות, החברה החרדית, צריך למצוא פתרון שהוא לא פתרון סעד ונזקקות, וגם באופן כללי עם כולנו, אנחנו צריכים ללמוד לדבר אחד עם השני, כמו שאני ידעתי לראיין את אברום בורג, ואת רון גרליץ, ואת מנכ"לית נשות הכותל, ואנשים שהם לא בדיוק כוס התה שלי, וחושבים לחלוטין ההפך ממני, אני חושב שזה אחד הדברים החשובים, תקרא לזה שולחנות עגולים, תקרא לזה לדבר עם השכן, אבל זה סופר קריטי לקיום שלנו.
כן, אני לגמרי מסכים איתך, ואני חושב שזה בדיוק מה שצריך לעשות, אותו חיבור וייחוד בין הקצוות השונים של ה... מרכיבים השונים כאן בחברה, לחבר ביניהם ושולחנות עגולים ולדבר, ולמצוא את הגשרים ולהסכים על מה שאפשר להסכים. וככה אולי באמת נצליח לייצר עתיד טוב יותר לילדים, כמו ששנינו רוצים, ולא רק אנחנו. תמיר, המון תודה על הרעיון המרתק הזה, על השיחה המרתקת, באמת תודה שהגעת. אני מזמין אתכם המאזינים, לא משנה איפה אתם מאזינים לי, אם זה בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, יוטיוב, תכנסו למסך הראשי של האפליקציה, תלחצו עוקב, סאבסקרייב, פולו, מה שלא צריך ללחוץ שם, ונתראה בפרק הבא. תודה רבה.
תודה.